עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
1-2 כן, וידאו בבקשה, כן, שנראה פה את פניו הזוהרים של בן והשני. מה נשמע? בוקר טוב. עכשיו מתחיל השבוע. מה קורה בן כספית?
זוהרות, לא? פניו
זוהרות? כן.
אני חושב, אמרת זוהרות.
מי שברך את אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב. מכיר את זה? הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל. איזה יופי, איזה יופי. מה נשמע? בוקר טוב, סליחה שאני קצת מתרגש. פשוט מזמן לא היינו פה.
יש אנשים שאומרים לך, כן, כן, תשיר, זה מביא טראפיק ורייטינג. השאלה היא, מה הם שתו בבוקר?
כל אחד שותה בבוקר, מה שהוא שותה בבוקר. לא נכנסים פה לאנשים למה שהם שותים בבוקר, אדוני. זה תוכנית פלורליסטית.
כמה זמן לא נפגשנו? זה ממש מאוד התגעגע. טוב, לא חשוב, למה שאתה לפני כיפור.
זה נכון שבנט התקשר לארכיון לבקש סליחה?
לא, לא צריך להתקשר. אתה יודע, הסליחות האלה זה בין אדם לבין קונו ולבין עצמו.
לא, הוא בינו ובין הארכיון. אגב, הארכיון לפי הדיווחים אמר לו שהוא לא מאמין לו לאף מילה. זה כאילו מה שאני שמעתי.
זה לפי הדיווחים איפה? בערוץ 20?
בינו ניוז.
אותו מקום שהבטיח לנו סגר.
סגר ודונלד בן פרד.
היה כבר ראש השנה. לא היה... תשמע, עכשיו שמעתי פה בכותרות אצל גולן, את נחמן שאומר שכן, יש, הייתה תחלואה מיוחדת, גבוהה במיוחד בחוזרים מיומן, וכולל חולים קשים שחזרו בטיסה מיוחדת. אבל זה גורם לי כעס, כי שאלו אותו למה לא עשיתם משהו, הרי סלמן זרקה, הפרויקטור נסע לראות. היא אומר כי כל הטיסות פתוחות ולא יכולנו להגביל.
לא, זה מאוד עזר שזרקה נסע לראות, באמת, כאילו. לפנג'ויה הוא לא טס, לאלת, להר הבית, הוא יכול פשוט לעלות להר הבית, הוא לא עלה, שלא לדבר על כל מיני, למופע של עומר אדם ולנסיעות לטורקיה, כן, שהעלו פה את התחלואה, הוא לא נסע של ערבי ישראל, אבל לאומן הוא טס. טוב, אני מקווה לפחות שהוא ישתתח על הקבר של רבי נחמן, על הציון, כן, ביקש להתחתן או משהו.
קודם כל, המציאות הוכיחה שלאומן הוא צריך לטוס, כי שם התחלואה הייתה יותר גבוהה ממה שלא.
ברור, ברור.
בכל המקומות שציינת, רק שלא הייתה לזה תוצאה לטיסה שלו. כי אני כן חושב שהיה צריך לנקוט, אתם הרי יודעים שזה פצצה מתקתקת, אתם יודעים שיש גם את הזיופים של 200 מי שכבר נחקרים. קיצור, מה אני אגיד לך? אבל העיקר שאין סגר וזה.
חכה, בוא, אנחנו לא גמרנו עם הקורונה פה, אתם חוגגים.
מישהו כותב לי שאת השיר שלך... לא, אנחנו חוגגים.
מישהו כותב לך שאת השיר שלי?
השיר שלך הוא מארץ הצבי, מהסרט מבצע יונתן.
ברור, זה המנגינה, זו המנגינה של יורם גאון.
אוקיי.
שאל ארץ צבי, אל דבש שדותיה...
לא, למה הייתי צריך להגיד מאיפה זה?
איזה מילים. אל הכרמל, אל הגולן והכרמל, לא זוכר. טוב, בקיצור תשמע, אבל שרים את זה בבית כנסת, בתפילה לשלום חיילי צהל, זה מאוד מרגש.
והמשטרה, והימם,
וכל כוחות הביטחון.
ומרעול.
ומרעול.
הגיע הזמן להכניס את המילה הזו.
זה משעול, משעול.
במראה.
לנראה? אנחנו היינו משתמשים ביחידה במילה הזאת, מרעול אגב.
כי זה השם של יחידת המילואים של הימם, ש...
אוי, נסער שם לנו את זה. איציק, איזה שיתוף פעולה של איציק וסער. פקיר? פעם שמנו את זה.
בטח.
והיכו בקצה העולם.
איזה יופי.
כבן רשת חשוב, הרחיקו.
אגב, בנט מאוד אוהב את השיר הזה, אם אתה כבר בעניין של בנט.
לא, אני חושב שאתה יותר בעניין של בנט.
אל ארץ צבי,
איזה יורם גאון זה.
אל דבש שדותיה, אל הכרמל, והמדבר, אל עם אשר, לא יחשב
פניו לא יפקיר לזר. טוב, נו, עזוב, למה להתרגש עכשיו? למה שנבנה באחדות? בוא נריב, יותר כיף. למה להתאחד סביב אירועים קשים? בוא, כשיותר פשוט, בוא נריב אחד עם השני. איך בנט הגיע בפעם הראשונה...
רגע, אבל אני פשוט לא יכול...
מה?
לא יודע, אני כשאני שומע יורם גאון, ישר זה אברהם אבינו, אני הולך ללדינו. לא, זה לא רצוני, סליחה, ואני חייב להגיד...
זה נכון, זה נכון.
כל אחד על משהו גדל.
זה נכון.
תלמה אליאגון, אסף כותב לנו, זה המילים של השיר המדהים הזה, ולא, תשמע, לא צריך אותנו, תקשיב. הכל, אתה אומר פה מילה, והנה מישהו כותב לי, מרעול זה משעול רואים צער.
משעול רואים צער,
אמרנו את זה, נראה וזה, אבל זה...
כן, מה זה רואים?
וזאת פעם, זה היחידת מילואים של הימם שתפסה או עלתה על העקבות, אני לא זוכר אם זה של הצמד הראשון או שני.
אני לא בטוח שהיא של הימם, היא של אוגדת היוש לדעתי.
זה של הימם לדעתי, אבל לא מתכוון להתפקח על זה. קיבלתי איזה... לא, זה ימם, זה ימם. אני אתן לך את זה...
היא הוקבה כמדומני אחרי התפיסה, אחרי הסיפור של שלושת הנערים.
נכון.
אחרי שובו אחים.
נכון. לוחמי יחידת מרעול, לוביל, צהל, משטרת ישראל... רסל רוי סימון יחידת מרעול, מהרגע שהוזנקנו למילואים, הלוחמים עזבו את ביתם בחג... לא כותבים לי פה של מי הם, אבל אני חושב שזה של ימם, זה לא משנה, הם שלנו.
כן, אני מכיר
שזה מוכיח.
אחד המייסדים של היחידה הוא מוישי ויינשטוק, שאבא שלו דובק, הוא היה סייר השדות של המיתולוגי של גוש עציון, זכרו לברכה, השם ירחם עליו, היה קליבר רציני מאוד, חבר טוב מאוד, מת עליו, וכשאני עולה לקבר שלו, אני משתדל לבוא עם כוסית וויסקי.
שתי זאת הכוסית שאתה הולכת לכל מקום,
לא? לא, זה זאת שאני שותה בבוקר לפני שאני צריך לראות את הפזיב פניך, הקורנות.
למה אין לי את הדבר? אני לא יודע, אין לי מה לשתות. איקונין פניך. מה אני יכול לשתות כשרואה אותך? אגב, מישהי כותבת לי, מישהי מהתקשורת, מישהי שאני לא יכול להגיד את שמה, שהיא חלמה שנינת וקרן פלס מחליפות אותנו בתוכנית ונסות להעתיק את הדינמיקה והיה אש. אז יאללה שיחליפו.
בהחלט.
טוב, אז יאללה, קדימה, בוא נתחיל לריב. תקשיב, טוב, נו, קדימה, סע, אתה באופוזיציה.
לי אגב מציינים שיוסי יהושע כותב לי זה של אוגדת היוש, אבל שטויות! לא, אתה תתפס לדונלד בן פרד, אבל זה שאמרת שזה של הימם, זה לא ייחשב לך כפרסה, כן? זה שטויות, זה בקטנה, לא משנה.
קודם כל זה לא סותר, שאני אמרתי לך, אני כמעט בטוח, אבל ממש לא בטוח.
לא, גם עוד מין, אני רואה עוד שולחים לי, אני לא מצפיק לעבור על כל ההודעות תוך כדי שאני מדבר איתך.
יוסי יהושע,
אני חייב עוזר, אתה יודע מה? אנחנו חייבים עוזרים פה בתוכנית.
נראה לי יוסי יהושע יכול להיות רחל, הוא היה עוזר שלי, אבל אז שצעקתי עליו בתוכנית הוא הפסיק, אז אתה יודע מה?
כי הגזמת, תבקש סליחה, אתה בהתנצלות, תתנצל.
יפה, שאמרת יפה, תשמע, מתי יום כיפור? שלישי? רביעי?
חמישי, לא? רביעי.
אנחנו משדרים משמעות שלי, שלישי, רביעי, רביעי יום כיפור, וחמישי יום כיפור, יפה, קודם כל יש לי הרבה סליחות לבקש, אבל זה אישי.
למי יש יותר, לך או לי?
זה מאצ'אפ מעניין.
לדעתי לך בהרבה.
אבל דווקא יוסי יהושע, שהוציא אותי ועדיין מוציא אותי מדעתי עם האמירה הזו שהחייל חוסל, הוא הוצא להורג, אני כבר לא זוכר מי אמר מה, ובאמת כן, שרף לי את הפיוז, אני מאוד רגיש בנושא של חיילים ובנושא של צהל, אבל לא הייתי צריך לדבר אליו כפי שאני לא זוכר כבר מה אמרתי לו, שטוק, נכון?
כן.
כאילו זה מיוחד שאני אומר שטוק. לא חשוב, בקיצור, אז כן, צריך, הנה אני מבקש ממנו סליחה פה דרכך, אוקיי?
ודרך, הוא שומע אותנו, הוא מקשיב, אתה יכול לפנות אליו ישירות.
בוא, הוא עוד לא סלח לי, אם הוא יסלח לי אני אפנה אליו ישירות.
לא, זה יהיה יותר יפה אם תפנה אליו ישירות דרך גלי האתר, כמו שאומרים, שאף פעם לא הבנתי למה אומרים גלי האתר במקום להגיד רדיו פשוט, אבל זה פשוט יותר מכובד.
זה מסוג האמירות האלה ש...
קשה לך, קשה לך. קשה לך להישיר מבט למיקרופון.
אני מדבר על גלי היתר, מה קשה לי? התנדבתי פה לבקש סליחה מיוסי יהושע.
אה, טוב. תגיד לי בקיצור, איך בנט הפעם הראשונה שהוא מגיע לחפק, כן? זה רק אחרי שתפסו את המחבלים ביום שבת. איך זה קורה? תסביר לי.
לדעתי הוא היה בשישי. בלילה שם.
לא היה. תראה, שישי בלילה זה מה שיהודים קוראים ערב שבת. זה שבת. שישי בלילה זה שבת. זה ערב שבת. ביהדות היום מתחיל בערב. ערב קודם מתחיל היום ביהדות, כן? והוא הגיע בתוך שבת קודש. תסביר לי איך זה קורה. איך כל התפיסה והמחדל והבלגן הוא נעלם, לא ראו אותו, כן? מה שאני לא רוצה להזכיר פה, ראשי ממשלה אחרים היו מסתערים וזה, מגיעים לשטח, מנהלים את המבצע, פה, שם וזה, זה, אבל נעזוב את הראשי ממשלה האחרים, אלה שאוכלים במסעדה ועומדים להם, בכל מסעדה שהם יושבים, עומדים אנשים בחוץ וצועקים להם, תחזור, תחזור. עזוב אותם, לא רוצה לדבר עליהם היום, לא רוצה להזכיר אותם, שכחתי איך קוראים להם. אני מדבר על בנט, איך יכול להיות שהפעם הראשונה שהוא מגיע לחפק, זה בערב שבת קודש, כן? אחרי שתפסו את המחבלים, תסביר לי אתה.
אז אני אסביר לך, קודם כל לגבי שבת, לא שאני מתיימר לדעת על שבת יותר ממך, אני יודע פחות, אבל לכן ביום שישי זה ערב שבת, ואתה אמרת שבת. שבת אצלי זה שבת, בבוקר, ואחר הצהריים. ערב שבת זה יום שישי. והוא היה שם בערב שבת.
על זה אני מדבר.
וטוב, טוב, 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 ברוך שפטרנו מעונשו של ראשי הממשלה האחרים, שבאירועים כאלה היינו צריכים לחטוף את הג'ננה, מהורתי והנחיתי ופוטו-אופים, והלכתי ובאתי, ואושטתי והצבעתי ותמונות ופמליות וציוצים. כן, האיש ניהל את הסיפור הזה בצורה רגועה ושקטה. אני הייתי כל הוויקנד כשאתה שמרת את השבת ואין לי על זה שום ביקורת, עקבתי מאוד מקרוב דרך כל האמצעים שיש לנו העיתונאים. העסק הזה התנהל מצוין, אף אחד לא התרברב. עכשיו, מה הקטע? אם הוא לא היה בא, אז עדת השופרות הייתה צווחת, הוא בורח, למה הייתה צווחת?
היא צעקה, היא צעקה כשהוא נעלם, צעקו איפה הוא? ומתי הוא נזכר? בשבת קודש.
אף אחד לא נעלם, יש פה קטע כזה, שהעסק הפסיק להיות פולחן אישיות, והפסיק להיות נחלה פרטית של אף אחד. כל אחד עשה את עבודתו. השר לביטחון הפנים, שאני ביקרתי אותו, לא בחריפות, אבל ביקרתי אותו ביום שישי, עשה את עבודתו, אתמול גם סוף סוף נתן רעיון, רעיון לא רע, ואז ב-12, ואז חטף על הראש.
וגמגם, גמגום מרשים אגב, צריך להגיד, זה לא היה סתם גמגום, זה היה גמגום מרשים לגבי מתי בנט היה בחפק, שזה יפה. אם אתה רוצה אני יכול להשמיע לך את זה, אבל ישי כהן מכיכר השבת נמצא איתנו על הקו, אתה יכול להגיד לו שלום.
שלום ישי.
שלום, שבוע טוב, בן וינון.
שבוע טוב, זה של וחד שבוע זה, עם יום כיפור.
רק התחלנו, עשרת אמת תשובה. אחרי שבת תשובה.
כן.
עושים תשובה.
אתה יודע מה קיבלתי על עצמי מהבוקר?
נו.
לעשות תפילת עמידה.
תפילת 18.
כן.
למה לא תמשיך בפרטים, התפילות, ובואו נדבר לעז לעניין, כי...
רגע, תזכור לומר המלך הקדוש והמלך המשפט, כדי שהוא צריך לחזור בהתחלה.
ברור.
לא, לא מדבר על ביבי בתפילות.
זכרתי, ברור. טוב, תשמע, אתה כתבת שאתה נגד בנט והשבת, מה הפריע לך?
לא, לא כתבתי שאני נגד, אמרתי שאני מנסה להבין, ואת יודע, אולי בין הצליח ללמד אותי סנגוריה לנושא הזה. קודם כל, כמו כולכם, אגב, אני לא יודע מה אתכם, אני לפחות שמעתי על תפיסת ארבעת המחבלים אחרי צאת השבת, לא ידעתי כלום במהלך השבת.
גם אני.
בצאת השבת קראתי את כל הודעות הדוברות של המשטרה, של צה"ל, של כולם. לא ראיתי שהיה כאן איזשהו מבצע צבאי הירואי שצריך עכשיו... משהו דרמטי שצריך שר ביטחון ושר לביטחון פנים וראש הממשלה שהגיעו לחפק.
בוא, כשהיה צריך הוא לא הגיע לחפק.
רגע, בוא לעזוב מה היה צריך. באירוע הזה הספציפי, ממה שאני קראתי מכל הודעות דוברות, היה מדובר באירוע שבאו אזרחים, התקשרו למאה, אמרו להם ראינו פה אנשים חשודים, הגיעו כוחות משטרה, ראינו את המעצרים בתיעודים שצולמו, לא ראינו כאן איזשהו אירוע דרמטי של בני ערובה שבאמת ראש הממשלה צריך להיות בחפק או משהו כזה. אירוע נורמלי, אפילו שגרתי, אפשר לומר, מלבד זה שמדובר בארבעה מחבלים שברחו מבית הסוהר. עכשיו בוא נניח, ואני לא יודע, אני שוב, בן אולי יתקן אותי שכן הייתה צריכה להיות הנוכחות של בן, של ראש הממשלה בנט באירוע הזה, בחפק. אבל נניח, נכון, נניח שהוא כן היה צריך להיות. איפה הצורך לצלם את זה ולפרסם את התיעוד הזה? עכשיו, אני יודע שאגידו, מי אתה שתקבע מה צריך לעשות, לא צריך לעשות, אתה זה שקובע מי צריך לשמור שבת, ואם ראש הממשלה נגיד שהוא לא היה צריך, מי אתה שתוכל לבקר אותו? אז לגבי נתניהו, אולי זה היה נכון, ואני חושב שזה לא נכון, כי ראש הממשלה כן מסמל משהו, אבל לגבי בנט, אני חושב שכל שקל וקל וחומר, שזה כן רלוונטי מאוד, כי גם מדובר בראש הממשלה שמציג את עצמו כאדם דתי, ואני לא קובע מי הוא דתי או לא, הוא מציג את עצמו ככן אדם ששומר שבת, וחובש הכיפה הראשון בלשכת ראש הממשלה, ואז אתה שואל את עצמך, אם אתה דתי, שומר שבת, וכן מציג את עצמך כזה, תסביר לי מה הצורך בלתעד, לפרסם תמונות כאלו, בחילול שבת שלא צורך, אלא אם כן הרב גלעד קריב יישאר לך כדי להציל את תמונת הניצחון.
הנה, הצלחת להקוץ גם את הרב גלעד קריב. טוב, אני מניח שישי...
זה שאתה קורא לגלעד קריב רב, זה כבר מרשים אגב.
ניסיונך הצבאי העשיר מלמד אותך מה צריך לעשות ומה לא צריך לעשות. אתה עכשיו יכול גם להקשיב או נסתפק בנאום שלך?
בדי, בדי.
אני מניח שאתה דיברת מניסיונך הצבאי עשיר בניהול משברים מהסוג הזה. אז ככה, קודם כל, אם אתה מקשיב, ואתה לא מהשופרות, אישה, אני עוקב אחריך הרבה זמן, אם אתה מקשיב לעדת השופרות, אז האירוע הזה היה משול פחות או יותר לפרעות חמיאלניצקי. זה היה אירוע מכונן, שתכף ומיד יצמיח לנו גם אינטיפאדה בשטחים, גם יעביר את עזה, וזביידי הולך להחליף את נסראללה בלבנון, או את המלך אבדאללה, וזהו, צריך לקחת חסק ולנסוע, זה אחד. שתיים, בוא אני אספר לך משהו שלא היית לא יודע. אני לא מבין גדול בשבת. אבל כשהיו ביקורות, כשהתחילו אנשים חופשי כיפה להתמנות לתפקידים ביטחוניים בכירים, שאלתי את עצמי מה הקטע. כאילו, מה קורה עם יורם כהן, ראש השבק, אם קורה משהו בשבת? הרי בסוף השבק יעבוד גם אם הוא לא יהיה ב-24 שעות האלה. הרי הכל יקרה גם בלעדיו. ומה קורה כשיעקב עמידרור יהיה מזכיר צבאי או משהו כזה? בן שבת, או איך קוראים לו? אליעזר טולדנו, אלוף פיקוד דרום, רוני אלשך, ואני אגיד לך מה קורה בדיוק. האנשים האלה, כל השבת...
פיקוח הנפש דוחה שבת, מה שונה?
האנשים האלה, כל השבת, נמצאים על הטלפון, יש להם טלפון מיוחד, הם עונים לו בשבת. רגע, אישה, רגע, רגע, רגע. ביקשת שנסביר לך, אני מסביר לך. והם מחללים אותה עשרות פעמים, כמעט כל שבת. עכשיו ראש ממשלה. אתה יכול להגיד, שמע, גם אם יישב, הוא יישב בבית, לא יעשה כלום, ואמר, לא, ראש הממשלה הוא ראש המערכת, הוא צריך לבוא, הוא צריך להפגין מנהיגות, הוא צריך להיות שם, ואם הוא לא היה שם, ולא היה מפגין מנהיגות, אז בצדק היו תוקפים אותו, בשביל מה אתה פה בכלל? אתה מונית ונבחרת, ואתה עומד בראש הגוף שאמור לנהל לנו פה את החיים. עכשיו, הרי ברור לך שאם הוא יושב בבית ולא מגיע לחפק, ברור לך שהוא כל 3 דקות מקבל עדכון. הרי יש כל הזמן מרדף כזה, זה דבר מתגלגל. אתה יודע כמה חשוב היה לגרום לזה שלא, שזה לא יתלקח לאלימות, שיתפסו אותם בדרך הנכונה, וכל הדברים האלה, זה באחריות שלו. אז הוא הפגין
אחרי, עכשיו,
מי שמצלם אותו, זה לא אנשים דתיים, תקשורת ראש ממשלה, מפיצה ידיעות גם בשבת כל השנים, ולפחות לא חילל שבת כדי להגיד, להקדים את בנט, ולאחל מזל טוב ללינוי אשר.
אגב, אני מתחיל לקורת גם על נתניהו באותו אירוע, אבל אני כן רוצה במשפט אחד. קודם כל, שים לב שאני בדברים שלי אמרתי, אני לא מבין בביטחון, אני לא יודע, שוב, מהודעות הדוברות שקיבלנו, לא ראינו שום צורך, ייתכן שיש צורך שכזה, ואז השאלה היא, למה צריך לצלם ולפרסם טיוט כזה, שזה בוודאי שחילול שבת שלא לצורך. ואין על כך ספק בכלל שמי שצריך לחלל שבת, דיברת על יורם כהן, אתן לך סיפור פיקנטי על יורם כהן, הוא היה מתפעל בבית הכנסת בשכונת רמות בירושלים, איש לא ידע שהוא סגן ראש השבת, אבל היו יודעים שכל הזמן הוא מגיע לבית הכנסת עם טלפון וביפר. יום אחד פתאום ראו את התמונה שלו שם, והבינו למה כל פעם הוא בורח ממצא התפילה, ראו שהוא נהיה ראש השבק. זה היה לי רמקוי שעברת.
יופי, אוקיי.
אז לפחות אולי לגבי בנט הבנת, לגבי הצילום.
לא, אני אגיד לכם מה, קודם כל לגיטימי לחלוטין, שראש הממשלה מגיע לחפק בשבת קודש ומנהל את הדבר הזה. מוזר מאוד, שזו הפעם הראשונה שהוא מגיע לחפק, שכל הקטע שהם ברחו, הוא לא הייתה אף תמונה שלו מהחפק, ודווקא בשבת הוא מגיע, ודווקא בשבת שהוא מגיע, אז יוצא תמונה. מוזר, זהו.
חבל שיצא תמונה.
אני חושב שאם הוא לא היה מגיע לחפק במהלך תפיסת המחבלים, אז כל מבקרי נתניהו היו אומרים, הנה סוף סוף ראש הממשלה שלא מחפש תמונות יחד ומנהל את האירוע מהבית.
תקשיב, תמיד יש מה להגיד. בכל מקרה ברור לכל מי שעוסק בדברים האלה, שראש הממשלה חייב להיות מעורב, הוא הרי עוקב, הוא הרי מקבל עדכונים, אז מה כבר ההבדל? קיבל טלפון, הוא הגיע לחפק.
שיבוא עם חולצה לבנה.
לגבי התמונה,
איפה החולצה הלבנה שלו של שבת
קודש? תקשורת ראש ממשלה משרתת גם את רוב אזרחי ישראל שאינם שומרים שבת.
טוב.
ואני חושב שהיה, לי היה חשוב למשל לראות את התמונה הזאת,
טוב,
לראות שיש בעל הבית על
המגרש. זה כמו שהוא הניח תפילין, התרגשת. גם פה, כשאתם מצלמים אותו בשבת, אתה מתרגש.
לא, פה יותר התעודדתי אם התרגשתי, אבל בעיקר אני
כהן,
מתעודד מהעובדה שראש האופוזיציה לא היה בחבר.
מה החתימה טובה לך ולכל עם ישראל, אמן.
טוב, ברור לך כמובן שאנחנו לא נסיים, יש לי כל כך הרבה דברים
ברור,
להגיד.
ברור, כן.
אבל לפחות את העניין הזה של, אתה יודע, שני עניינים, למה אחד?
תראה מה יש לי, תסתכל, תסתכל על הדף הזה, כולו נוסעים לוק. לדבר איתך, תסתכל.
טופז לוק, אנחנו יודעים איזה טופז לוק, כן? זה הפה, הידיים, היד השמאלית, היד הימנית, הדיגיטל של הרעל. הפצת הרעל. אז הוא כותב, כי הוא גם קצת שלומיאל, הוא סוג של זביידי, הוא כותב...
או שהוא עשה מניפולציה, כן.
כן, ממש עשה מניפולציה. הוא כותב בקבוצת תקשורת של הליכוד, שהוא שכח שהיא חשופה, אולי שווה שנברך את כוחות הביטחון על תפיסת המחבלים, בשביל שנוכל להקוץ את זה שהבאס לא מברך? טופזי, שווה שתברכו אתה והבוס שלך, שעדיין לא ברך, כי זה עם ישראל, אתה יודע.
מי שברך.
הנה, אתה לפחות אינון מברך. עכשיו יש גם דמות שנקראת אילל ביטון רוזן.
כן.
אני חייב להתוודות.
כתב בערוץ 20, כן.
שאני הייתי בטוח שמדובר בדמות פייק שחיים לוינסון המציא. לא האמנתי שיכול להיות שיש בן אדם...
הדמות פייק זה חיים לוינסון עצמו, זה לא שהוא ממציא.
אגב, הוא יצא, הוא כתב את מה שיוצא לחופש, אז עקיבא נוביק ימלא את מקומי כליצן של הטוויטר. בקיצור, הילל ביטון רוזן, שאגב, האדמה בלעה אותו אחרי שהציוץ הזה כל השבת, מחפשים אותו, כוחות הביטחון מחפשים את שני המחבלים ואותו.
כן.
כי לדעתי אפילו זביידי יוצא יותר טוב ממנו מהאירוע של הבריחה. הוא כותב את הדבר הזה, תחושת בטן חזקה. הולכים לאירוע החלה מלא על מלא של בריחת המחבלים, תוך שבוע רק ערוץ 20 מדבר על זה.
נו.
ובכן, הלל יקירי, רק ערוץ 20 לא דיבר על זה שארבעה כבר נתפסו, ואיפה אתה כרגע, אפילו השבק לא יודע.
כן, אבל לא, משהו בסנטימנט זה נכון, כלומר, אתה יודע, יש אירועים פה שכל מיני החלה, אנחנו הפכנו להיות מדינת ההחלה, במקום מכילה, מבקשים החלה. מכילים את זה, מכילים רקטות, מה עם הדיונות בדרום, ברצועה, פוצצו אותם בלילה? עזוב, נו, נינו,
אגב,
המדיניות ההרתעה של ישראל הפכה להיות שצהל מורתע מחמאס, מורתע מחמאס וחיזבאללה, משטרת ישראל מורתעת מערביי ישראל, השבס מורתע מהמחבלים שבבתי הכלא, אנחנו, זו מדיניות ההרתעה של ישראל, כל הכבוד, כן, וגם נתניהו השם, תרגע, ביבי ביבי, כן, גם ביבי השם,
לא,
נכון.
קודם כל יפה שאתה אומר גם נתניהו השם, כי אתה אולי היחיד מבין האלה שאני מכנה אותם שופרות, שגם מוסיף, אולי בגלל שאני
אתה
פה.
אתה מכנה שופרות כהשלכה, כי אתה שופר, אתה מכנה שופרות.
אני מכנה מה שאני, כל אחד מכנה מה שהוא כן. רוצה. ואתם השופרות הראשונים.
אתה כתבת שטוב שלבנט אין, אין, אין ציבור, שאין לו בייס בסוף השבוע האחרון.
לגבי, נכון, אם אתה רוצה אני יכול אז אפילו להסביר.
פאר הדמוקרטיה.
את כל הפייק שבניתם על זה, אבל זה זכותכם. אני גם בכלל, בזכות השופרות, אני, שמע, רוב הזמן אני שם במקום הראשון בטרנדים בטוויטר. כי יש איזו הוראה וכולם מסתערים אליי, אז חבר'ה, תמשיכו. אני רואה בזה
כוכב, מחמאה
כוכב,
מה אתה רוצה?
ענקית,
אתה
ענקית.
כוכב ענק, כל הטוויטר
רגע,
עליך.
לגבי ההרתעה, כן, זה לא שגם נתניהו, אנחנו אחרי 12 שנות נתניהו ו-15 במצטבר, הוא לא גם נתניהו, הוא המציא את הפצצת הדיונות.
ברור.
אגב, יש סרטונים,
לא, לפני זה ההרתעה שישראלית הייתה בשמיים, אצל אולמרט.
והאובדן המשילות בדרום, כן, זה בנט, הרגע הגיע. הבדואים בדרום.
בנט לא היה שר ביטחון אצל ביבי, תגיד לי? ליברמן לא היה שר ביטחון אצל ביבי? גנץ לא היה שר ביטחון אצל ביבי? כל הגיבורים, ואנשי הגדולה האלה שאתה מפאר אותם, ואתה כותב מה שהם אומרים לך, מה קרה?
הוא בחיים, לא נתן לאף אחד קרדיט על כלום, אז שיקח את האחריות על כל מחדליו, וברוך השם יש רבים. אגב, מתן כהנה, אדם שאני מאוד אוהב, למרות שאני לא בדעותיו, צייץ לכל המליזים, שישה מחבלים שברחו מבית כלא ומסתובבים חופשי, זה פיקוח נפש. ראש ממשלה דתי ושומר שבת, לא רשאי,
טוב, סגרנו את הפינה הזאת.
לנהל את המערכה בשבת או בכל יום אחר בשנה.
אם הייתי יודע מה דעותיו של מתן כהנה, אז הייתי יכול להגיד לך.
זה היה חילול השם ומעילה בתפקידו כלפי עם ישראל ומדינת ישראל.
ראיתי שהילד שקד התראינה ואמרה שהיא נגד, שהיא עדיין בעד פינוי חאן אל-אחמר. באמת תודה, הילד, שאת בעד פינוי חאן אל-אחמר. את בטח גם מתנגדת לקואליציה עם רע"מ ומרץ עדיין.
היא לא יודע אם היא מתנגדת, אבל היא למדה את זה מנתניהו, שביקר ארבע פעמים הזמין את נסור אבס אליו.
יש משפט שבסופו אין ביבי אצלך?
לא, 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 אין. למה אתה רוצה את מופתע?
אז יש לנו עוד הרבה על מה לדבר, אבל...
בלי נתניהו ובלעדיך ובלי ריקלונך, לא היה מנסור אבס בקואליציה.
ברור, ברור, כן. רק שביבי לא עשה את זה, ובנט ואיילת וגדעון ואלקינלה עשו את זה. אז מה לעשות? והם יושבים עם הבאס, וזה המצב המבואס. כמה כותרות מעניינות מאתר וואלה, המצות אחר שני המחבלים הנותרים נמשך. צריך לזכור, אנחנו פה בחגיגות, כאילו סוף הקורס, יש עוד שני מחבלים רוצחים או כאלה שסיינים לרצח שמסתובבים.
ואפילו כתבתי היום, זה לא נגמר עד שזה ייגמר וזה ייגמר.
יפה בעזרת השם. פרופסור ראש, לא ניתן היה למנוע את הטיסות לאומן, המחיר הוא הרבה מאוד מאומתים לקורונה, שיהיה בהצלחה לכולנו, נדבר פה יותר מאוחר עם פרופסור גליה רב, שלוקחת קשה מאוד את האירועים. אתם בחגיגות, כאילו גם סוף הקורס לקורונה, בוא נע, אנחנו מובילים בעולם, מובילים בעולם בנדבקים, מובילים במתים, מובילים בזה, ואתם, האופטימיות שלכם, יופי.
אבל ההבדל הוא שעכשיו אנחנו באמת לומדים ומצליחים לחיות לידה, לא לסגור את המשק, לא לפגוע באף אחד, ואני אגיד לך יותר מזה, זה הפכה להיות המגפה של הלא מחוסנים, וזה זבשם. ככה פשוט.
נדבקים גם הרבה מחוסנים אגב.
ולא, אבל...
לא כולם במצב קשה.
אז לא, תבדוק.
מת אחד לא מחוסן בין 21 ראיתי עכשיו. בין 21 מת.
יש הרבה מאוד מקרים שהם מקרים
מטורפים. יש איזה משוגעת אחת שמציקה לי בוואטסאפ.
אחת?
שלא, יש... לא, עזוב. אבל בקטע של החיסונים אני מדבר, אוקיי?
נו, זה גם זה אני... גם אני מדבר על זה, כן?
בסדר. שכל הזמן שולחת לי כל מיני דברים, וכאילו, עד שהיא לא תחטוף את זה, אמרתי לה, עד שלא תחטפי, את לא תרגי. בסדר, טוב, שתהיה בריאה. שכל עם ישראל יהיו בריאים.
יש בחור אחד שהוא מאושפז במצב מאוד קשה, מתנגדי החיסונים וכולי, והוא ממשיך לצייץ.
כן, ראיתי שצייצת את זה.
מתוך הבית חולים.
אני לא נושם, אבל לא יהיה תו ירוק.
ולא יהיה תו ירוק, תקשיב. עכשיו, המגפה הפכה למגפת הלא מחוסנים, ובמקרה הזה צודק את הילד שקד, וצודק נפתלי בנט, שאומרים, אנחנו נותנים לעם ישראל את הכלים הנגישים לקבל את הבוסטר השלישי.
בינתיים אנחנו מובילים במספר המתים, בסדר.
אגב, תסתכל על אנגליה, אני משתגר מה...
בוא צריך לסיים, בן.
הכל פתוח לגמרי. כן, הם חיים
מיכל קדוש פה. כן, מיכל קדוש באולפן. רוצה לקרוא את הדיווח התניעת. זה, אתה לא מאפשר לה, זה חבל. קדימה. שלום זאב רז, טייס, מי שעמד בראש הכוח שתקף את הכור העיראקי בזמנו. שלום, בוקר טוב.
הלו.
זאב?
כן, שומע אותך חלש.
ועכשיו יותר טוב?
קצת יותר טוב, כן.
יופי. לא שעשיתי משהו ששינה את זה, אבל אני שמח שזה ישתפר.
זה פסיכולוגי.
כן, בדיוק. פשוט עליתי על הר גבוה. זאב, תראה, אתה כותב, השמחה המפתיעה שחשתי למקרא הידיעה על השישה שנמלטו מהכלא, הזכירה לי את השמחה המפתיעה שהציפה אותי כשראיתי מצנח נפתח מעל החרמון. מצנחו של טייס מיג 21 צורי שהפלתי באור האחרון של מוצאי שבת, תאי יום כיפור 73, שנה טובה לנו לזכריה, זכריה, ולכל בני התמונתה בפלסטינה. תגיד, הכל בסדר? הכל כאילו אוקיי אצלך? הכל, אתה בסדר?
לא השלמת את המשפט כנראה לא במקרה.
מה המשך המשפט? לא כתוב לי, אז אני לא השלמתי, כן.
ארץ ישראל.
בפלסטינה ובארץ ישראל?
אוקיי. הוא לא במקרה לא השלמת אותו, כי השאלה שלך מגמתית.
אתה חש שמחה לזה שבורחים מחבלים רוצחים מהכלא הישראלי?
יש לנו הזדמנות לצאת מהמצב המחפיר שאנחנו נמצאים בו כבר דורות, לא שנים. מצב שמוביל אותנו למדינה דו-לאומית, ההרס של הציונות. מי כמוך מבין את זה, הרי אתה עושה את עצמך שאתה לא מבין את זה.
מה הקשר?
יש קשר.
רוצחים בורחים מהכלא, רוצחים.
והרבה אנשים שאלו את עצמם, כן, יש אנשים שהרגו אנשים, אפשר לקרוא לזה רצח, וזה לגיטימי, ואני ממש מזדהה עם המשפחות השקולות, לא פחות ממך. טיפלתי בהרבה משפחות שקולות, לא רק בשנים שלבשתי מדים, גם אחרי זה. ואני מבין בדיוק את העניין, ובכל זאת אני חושב, ואני משוכנע שגם אתה מבין את זה, רק אתה עושה את עצמך שאתה לא מבין. שיש לנו פה הזדמנות לצאת סוף סוף מהמצב ה... ממאיר הזה שאנחנו השלמנו איתו, זה טעות נוראה.
זאב, אני מבין שיש מחלוקות פוליטיות בינינו.
זה לא חוכמה שאתה תריב איתו, אני צריך לריב איתו, ואני רוצה לריב איתו, כי אני מכבד אותו.
בן כספית, עוד השרון, בבקשה.
עוד השרון. זאב, אתה יודע שאני לא נניח אוחז בדעות של ינון, וגם אני חושב שמדינה דו-לאומית זה אסון, וגם אני חושב שיש חלק לא גדול מהמתנחלים שגורים לנו יותר נזק מתועלת, אבל אצלי עובר קו אדום ברור ובוהק מכאן ועד השמחה כשמחבלים שכולם מעורבים במעשים של טרור נגד אזרחים, אפילו לא נגד צבא, נגד אזרחים שלנו, בורחים מהכלא, כאילו זה סוג של שנאה עצמית שהוא, אתה יודע, הוא אפילו מעורר השתאות.
תראה, כן, יש פה יבנה קרה. המילה שמחה כנראה מילה לא מוצלחת. אני באמת שמחתי, לא מזה שרוצח יוצא מהכלא ועכשיו ירצח עוד מישהו. ואיזה יופי, ירצח עוד ישראלי, חס וחלילה. מה שאני, אגב, לא חסרים אנשים שיעשו את זה, לא צריך דווקא את השישה או את השניים האלה שנשארו, ואולי נתפוס אותם ואולי לא נתפוס אותם, זה לא ממש חשוב. יש הרי אלפים שמסתובבים ביהודה ושומרון ולא רק שם, שינצלו הזדמנות לעשות את זה, כי אין את האהבה גדולה בין עם ישראל שמדבר עברית ודתו יהודית, גם שלי וגם שלך בן, לבין עם אחר שרובם מוסלמים וכולם מדברים ערבית, וזה לא מתחבר טוב, כמו שזה לא התחבר טוב במזרח אירופה ולא התחבר טוב בצפון אפריקה. מה לעשות, אנשים לא אוהבים את השונה מהם, בטח לא כשהוא שולט בהם.
אני הוויכוח שלי איתך זה, ואנחנו תכף נשאל אותך גם כפי שהתחייבנו על הפעילות המבורכת שלך היום. הוויכוח שלי איתך הוא שאתם לא מבינים איזה נזק אתם גורמים לרעיון שלכם.
להסתכל,
אתם זה
כל החבורה, גדעון לוי ראיתי שמח, וסדי בן שטרית,
רם כהן, ורם כהן
שהוא מנהל בית ספר, נדמה לי ברל כצנלסון שאל איזה שפל יגיע העם הזה שהוא מזדהה עם הרוצחים שלו. זה פשוט שפל נוראי, איך אתה אומר, אין תחתית לחבית, אין חבית לתחתית.
ינון, אנחנו דווקא בקטע של ויכוח מתורבת, אז בוא...
למה חבר שלך מרים את הקול? ברל כצנלסון לא היה מרים את הקול שלו, כי אולי צריך.
ברל הוא מתורבת, אני בבון.
אבל זאב, אתה יודע אם אני חי פה, אז במקום להפגין אמפתיה, אתה גוער בי, אני כזה, ינון, מה אני אעשה? אבל תשמע.
כן, אבל למה הוא אמר שהוא בבון? לא, בסדר.
לא, הוא מודה בזה, לפעמים תאריך את זה שהוא מודה, אבל תשמע, זאב, ברצינות, אתה איש שתרם פה הרבה, וינון כבר אמר, והפצצת הקור, אני לא מטיל ספק בציונות שלך. אני בסך הכל אומר לך, בכאב, שהעובדה שמחנה השלום ומחנה השמאל, שהיה פעם רוב עם ישראל, הצטמק לממדים אפילו פתטיים, בגלל שאתה יודע, אתה לא תצליח להסביר למה באירוע כזה פתאום אתה מרגיש לטובתם ולא לטובתנו, בהקשרים הכי בסיסיים של ההסבר.
אני לא מרגיש לטובתם, אני לטובתנו ולטובת כל הברואים בארץ הזאת, בין הירדן לים, שקוראים לארץ ישראל, והם קוראים לפלסטין. ואין ברירה, הם יישארו פה כמו שאנחנו נשאר פה, וצריך למצוא דרך לחיות ביחד, והדרך לחיות ביחד זה לא כמו עכשיו, זה מוביל אותנו למדינה דולומית, מוביל אותנו לאפרטהייד.
אבל זאב, אני מבין שיש לנו מחלוקות, אבל תגיד, באמת, כשאתה עם עצמך בלילה, לא מפריע לך שאתה יש לך איזה סוג של הזדהות ושמחה עם רוצחים?
אין לי שום הזדהות עם רוצחים. גם לא הייתה לי הזדהות עם מאיר ציון, כשהוא רצח כמה בדואים מסכנים, כן, כמה על זה שאחותו מתה, ולא רגשתי שום הזדהות שקראתי על החבר'ה מהאצל שגלגלו חביות נפץ לשוק בחיפה, גם אפילו האמריקאים שמנזקו על העצמאות שלהם הם מרגו אזרחים. זה לא טוב, זה מאוד עצוב, אבל ודאי שאני לא מרגיש הזדהות איתם. אני פשוט צומח על ההזדמנות שחשבתי בתמימותי, שיש לנו פה עושה רושם שגם את ההזדמנות הזו אנחנו מציעים, לבדוק עוד פעם את המצב הממאיר הזה שאנחנו נמצאים בו כבר 54 שנה, זה לא טוב.
הסיכוי לפתור את המצב הזה, מה, ינון מציע?
כן, אני חושב שאם הוא לא מתנצל ולא חוזר בו, ולא... אם הוא לא מבין איפה הוא נמצא, לאיזה בור תחתיות הוא הגיע, אז מה אפשר לעשות?
אני אגיד לך, האנשים האלה עושים ואומרים מתוך הכרה ברורה שזו ציונות. זו הציונות שלהם, הם טועים.
תשמע, אפשר לקרוא לכל דבר ציונות, גם אפשר לקרוא דבר אנטישמיות. למה שהטוצי עושים לאוטו, יאיר לפיד קרא גם אנטישמיות, אז תקרא להזדהות עם זכר יזבדי, גם כן ציונות.
זכרי, אל תהיה גזען, זה לא זכריה.
אני לא מזדהה איתו, למרות שאני מבין את המניעים שם אחרי הפעולה שלו, כמו שאני מבין גם את מה שמאיר רציון עשה, וכמו שאני מבין את האנשים מהעצל, וכמו שאני מבין את מי שפוצץ את המלון.
לפני שנייה אמרת שלא הזדהית עם מאיר רציון.
לא, הוא אמר, אתה לא יודע את המאמר. אבל זאב, אני אגיד לך איפה אני מתווכח איתך גם בנושא הזה. גם להגיד, גם אצלנו יש רוצחים, אתה יודע, על פניו זה נכון, אבל אצלנו, אם תספור אותם, לאורך נניח 148, אתה תמצא 5, 7, 8 מקרים דרמטיים, ואת כולם המיינסטרים הישראלים מוקיע. שם הרוצחים, כולל אלה שמתפוצצים בתור למועדון בדולפינריום, או באמצע ליל הסדר מלון פארק, מקבלים כיכרות על שמם, ולכן מדובר פה בדבר שהוא לא מאוזן, אין פה את הקטע הזה של...
כאן אצלנו, למרבה הצער, יש הרבה אנשים שלא הוקיעו את ברוך גולדשטיין.
מיעוט, לא המיינסטרים בחיים.
ולא הוקיעו את יגאל עמיר, ההפך.
לא הוקיעו את יגאל עמיר? מי לא הוקיע את יגאל עמיר? נו באמת.
רבים.
אם יגאל עמיר היה בורח מהכלא, גם היית מזדהה עם הרצון שלו לחירות?
חס וחלילה.
נו, אז איך אתה מגיע למצב שאתה מזדהה עם זכריה זביידי?
אני לא מזדהה איתו. אני פשוט חשבתי שיש לנו פה הזדמנות, טעיתי כנראה, שיש לנו פה הזדמנות לעשות, לחשב את דרכנו מחדש. הדרך שלנו אנחנו צועדים בה מתוך אינרציה היא דרך לא טובה.
טוב, אנחנו לא נסכים, אבל טוב ששמענו אותך. תגיד,
מה אתה עושה היום?
תספר את כמה משפטים על מה שהדבר מבורך.
מה שאנחנו עושים עם קבוצה של חבר'ה שהיו פעם טייסים בחיל האוויר, אנחנו מנסים להיאבק בתאונות באתרי הבנייה, שזה מכה נוראה. ולמה ביקשתי להזכיר את זה? קודם כל, שלא יחשבו המאזינים שלכם שכתבתי את מה שכתבתי מתוך איזה שעמום שאין לי מה לעשות. אנחנו עסוקים מעל הראש. קבוצה של איזה 20 חבר'ה, כולם טייסים לשעבר בחיל האוויר, בעניין הזה שהוא דבר נורא והיום. עכשיו, יש שם רבים מהם שהם באו מסין, ויש שם רבים מהם שבסך הכל חוצים את הקו הירוק, ועובדים באתרי בנייה שלנו, כי הרבה ישראלים לא רוצים לעבוד בזה.
אז מה אתם עושים בתכלס, גלית? כי אני קצת מבין בזה, יש לי אח שהוא מהנדס בניין והוא בונה באירופה, וזה פשוט עניין של רשלנות, שחיי אדם האלה של הסינים והפלסטינים לא נספרים פה באמת.
זה בעיה, יש פה בעיה תרבותית, כמו ש... עשינו, לא אני אישית, החברים שלי שנמצאים איתי בפרויקט הזה, מהפך תרבותי כזה בבתי חולים, בחדרי ניתוח, וכמו שהיה מהפך כזה אחרי 77, אחרי תאונה נוראה שהייתה באיזה אי על יד מרוקו, שגבתה חיים של כמעט 600 אנשים בהתנגשות של שני ג'מבויים, והיה צריך לעשות מהפך תרבותי בענף התעופה, ואחרי זה בבתי חולים, וזה החברים שלי עשו פה בארץ, ולכן אני חושב שבחרו בנו לעשות את הדבר הזה, כי לא צריך להיות מהנדס אזרחי, מהנדס בניין, בשביל לשפר את עבודת צוות, לעשות סדר, לעשות בעניין הזה, ואני פוגש את הפועלים גם, הפלסטינים בעניין הזה, ואתה משוחח איתם, ואתה מבין את המצוקה הנוראה שנמצאים בהם, הם בני אדם בדיוק כמונו, מה לעשות?
טוב, זאב רז, שיהיה לך יום כיפור מלא מחילות.
מלא מחילות, אתה אמרת.
לא, אבל לא המחילות שבורחים דרכן מכלא גלבוע.
מנקדים
את זה אחרת, את המילה
מחילה. גמר חתימה טובה, זאב, תודה.
גמר חתימה טובה, שלום, כל טוב.
צריך לעשות רעיון נפיץ בצורה מתורבתת, דעתי לראשונה מה שאתה...
אני מבקש שמישהו ישלח לי את ברל, מה שהוא אמר על איזה שפל עלן הגענו, שמזדהים הרוצחים.
לאן הגענו? לאיזה שפל הגענו שאתה מצטט את ברל?
חשוב לי להקריא את זה, ואני לא מוצא את זה בגוגל עכשיו, גם לך וגם לזאב רז, בסדר? אז תודה, תשלחו לי בבקשה. אוהב. שלום ניצב בדימוס שלומי קעטבי, לשעבר מפקד מחוז יהודה ושומרון במשטרה, בוקר טוב.
בוקר טוב אינן.
תראה, ראינו את הדברים שלך שזעקת זעקת אמת מהבטן, ככה זה נראה לפחות, על התנאים של האסירים הביטחוניים, אבל זה לאו דווקא קשור לבריחה הזאת, לא?
זה ודאי שזה קשור, בהטליה. תראה, לדעתי, מה שקרה בשירות בתי הסוהר בשנים האחרונות, יצר את התנאים לבריחה. כי אם אתה מאפשר קיום של ארגון, ישות, אוטונומיה, בתוך כותלי בית הכלא, ישות מטבעה יש לה כוח, יש לה יכולת לתקשר, יש לה יכולת לתכנן, ומכאן דרך קצרה מאוד.
מה אתה אומר, שתנאים טובים משפרים את ההיתכנות לבריחה של אסירים ביטחוניים?
אינון, אני מכיר בעולם הגדול שהאסיר הוא אסיר באשר הוא מספר, נקודה, הוא לא שחל שום קבוצה בתוך כותלי בית הכלא. כאן יש מצע מוזר, אנומליה אפילו, שהאסיר הוא למעשה, הוא נמצא בתוך קבוצה שמתקשרת, ויש לה שדירת פיקוד, ויש לה לוח מודעות, ויש לה קנטינה, ויש לה יכולת לדבר עם עצמה והחוצה. וזו הסיבה שהם יכולים לתכנן, לעשות מאומות, ונהל מסע מתה, מול שבוע בתי הסוהר, ומול מדינת ישראל.
רגע, בואו נשים שנייה, שלומי, בואו נשים את הדברים בקונטקסט. אתה היית, עמדת בראש ועדה שמינה שר ביטחון.
אני לא שומע, סליחה.
אתה לא שומע אותי?
בן, תדבר יותר חזק, בבקשה.
אני צועק, אני כמעט צועק.
תגביר טיפה את הקול, את הווליום.
אתה עמדת בראש ועדה יחד עם גונדר, ניצב וגונדר ועוד מומחים, כולל היועץ המשפטי של השבק לשעבר.
עם שני גונדרים, וקנין וגבאי ואודי משבק.
בקיצור, ועדה שהקים השר גלעד ארדן כשראה, כשנכנס תפקידו וראה את גודל ההזנחה ואת ההפקרות ואת מה שאני קיניתי ב-2008 בחשיפה ראשונה של הקייטנה של האסירים הביטחוניים בכותרת ראשית במעריב עוד אצל אולמרט. עכשיו אני קראתי את הדוח הזה. ארוך מאוד, מנומק מאוד, עשיתם 40 דיוני עומק, פגשתם עשרות עדים, וזה לא רק איך שאינון מציג את זה התנאים, אפילו הדבר הזה של החלוקה שהם מתעקשים עליה לארגונים, כדי שהם לא ילשינו אחד על השני, ופשוט מה שקרה זה שאת המסקנות שלכם שארדן אימץ, נתניהו לא נתן אפילו עולות בקבינט ושום דבר כמעט לא יושם, ואני שואל אותך, אם זה לדעתך העיץ את מה שקרה לנו בערב החג?
מסכים איתך, בן, אני חושב שבסך הכל מה שאתה מתאר, מה שאתה זיהית בזמנו, למה שקרה במשך הדרך, הוועדה, פשוט צילנו תהליך. תהליך של סוג של מדון חלקלק, שבתוכו אנחנו מאבדים שליטה, מאבדים את היכולת למשול בעצם בשביל בתי הסוהר, והתוצאה היא שמקטש לכל התנאים האלה, עכשיו קבל אירוע מסוגל של בריחה של שישה אסירים, דם על הידיים, המסוכנים יותר שידיים מדינת ישראל. מסכים כל מילה.
רגע, אבל קודם כל אני מזכיר לך בן שאתה כתבת את זה בתקופה של אולמרט, אבל...
תעצור. אתה לא שמעת שאמרתי את זה בעצמי?
עצרתי. לא שמעתי. אני לא מקשיב לדברים שלך באופן כללי.
אז אמרתי את זה בעצמי, אפרופו שופר של אולמרט, כתבתי את זה, כותרת ראשית, על הראש שלו בתקופתו, למרות שזה היה ממש סוף תקופתו.
אבל ניצב בדימוס שלומי קעטבי, תכלס, מה לעשות עכשיו?
לדעתי, לקחת את הדוח עצמו ולהפוך אותו לנייר עבודה, כי הממצאים שם ברורים מאוד, וסוף סוף באמת מדינת ישראל, שעליה חלה אחריות, ועד שהוא בתי הסוהר.
למה לא עושים את זה? מפחדים?
אני חושב שיש פה סוג של שיתום, קונים שקט, תמורת תנאים, תמורת הבנות סמויות או לא סמויות, והתוצאה היא שאין משילות, אין הרתעה, כלומר, בעצם דברים הכי חשובים.
יש הרתעה, הם מרתיעים אותנו, יש הרתעה.
אתה מסכים, אתה מרתיעים אותנו בסופו של דבר, אתה רואה את זה לאורך כל הדרך. זה שרשרת של התרחשויות ותנאים מקדימים, שבסופו של דבר קורה מה שקורה. ואני אומר לך, עד היום לדעתי, אנחנו באמת מושלים, לא הממשלה ולא בתי הסוהר והארגונים הגדולים.
זה עצוב.
תורף, באמת, אני לא מבין מה קרה לנו, אבל זה השמאל השם.
כן.
אני לא צוחק, זה השמאל השם.
15 שנה של נתניהו, השמאל השם.
נכון, ברור שהוא השמאל השם. שאי אפשר...
הגיחוך בהתגלמותו.
אי אפשר לדכא בכוח פה כל דבר, בגלל שישר מתחילים כל הארגוני זעלג זכויות אדם שלכם. זה המצב.
כן, זה השמאל השם.
שהם צריכים להם המבורגרים ושניצלים, הם צריכים כל היום בכלא.
לא המבורגרים, סלמון, אינון. סלמון.
אתה מבין, ההפקרות הזו, 12 שנה, תארים אקדמיים, טלפונים ניידים, פשוט לא יתואר הדבר הזה, בסוף השמאל השם, כן.
נכון. הנה, זה מה שברל כתב, ברל כצנלסון, זה מהקופות חולים.
בואו, שלומי כתב לא שם בדברים האלה.
גם הוא שומע והוא הזדהה עם מה שברל כתב. היש בעמים אשר מבניו הגיעו לידי סילוף כזה, שכלי ונפשי, שכל מה שעושה עמם, כל יצירתו וכל יסוריו הם בזויים וסנויים. וכל מה שעושה אויב עמם, כל שוט וכל רצח וכל אונס, ממלא את ליבם רגש הערצה והתמכרות. זה כמו שמענו שמאחלים הצלחה לזכריה זבדי, ואי אפשר לדכא בכוח לא את חמאס, ולא את חיזבאללה, ולא את הערבים בערים המעורבות, ולא את האסירים בבתי הכלא שלנו, ולא בשער שכם מול חרדים, ולא בהטרדות מיניות של נשים, ולא בשום דבר. זה המצב שלנו.
ינון, מסכים איתך גם וגם, כולנו אשמים בסופו של דבר, אני מתארתי מציאות. המציאות היא מזעזעת. אם אני מגיע לכלא, ואני לא מגיע לבדוק אסיר כזה או אחר, עושים לי קבלת פנים כנציג של המדינה, עם שולחנות ולוח מודעות וסקירה ודרישות, אני מרגיש שאני בא לזה גדוד צהליל, אלף עשי הבדלות.
טוב.
ממש ככה.
אני רק מתקן את ההסתה נגד הערבים בערים המעורבות, כי בניגוד למה שהתקשורת פמפמה ביום הראשון, לא היה סיוע, והיו מאות שיחות של ערביי ישראל למוקד 100, וגם
השיחה... ראיתי את החגיגות אתמול בבית מעצר, בערכת מעצר את החגיגות
נכון,
של ערביי ישראל.
נכון, יש חגיגות תמיד, יש חגיגות שבהם מביאים נוער גבעות של הציבור שלהם, ויש חגיגות גם
ניצב
פה.
ניצב בדימות שלומי קעטבי, לשעבר מפקד מחוז יהודה ושומרון במשטרה, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לכם. תודה
יש לנו עוד שעה, בן. זה הקונספט, זה בדיוק. הקונספט.
השמאל השם.
נכון.
אתם מאזינים ל ינון מגל ובן כסבית. עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כסבית. 103 FM
One, two.
אתה מבין מה אני אומר?
ברור, כל מילה.
טוב, אנחנו כבר שעה שנייה בתוך השבוע.
כן, היום אני כבר לא בטוח אם יש את העדות או לא של מקרה שקרה פה ממש קרוב אליי הביתה בהוד השרון, מקרה מזעזע, אתה יודע על מה אני מדבר?
משהו שאתה עשית? אתה עושה הרבה דברים מזעזעים כל יום.
אבל אני חושף את זה רק אחרי ההתיישנות. פה להבדיל בא איזה יצור חלעתי ומתונף בשם ברק בן עמי ותקף את אשתו ואת בילדיו, אשתו לירון. היא אמורה להעיד היום במשפטו. אני שמעתי, מישהו אמר לי שהם ברגע האחרון סגרו עסקת טיעון, אבל היא נורא רצתה שיבואו לתמוך בה בעדות, כי את התינוקת גוני הוא רצח, הכלב הזה, ואני מתנצל בפני הכלבים. זה אירוע שקרה לא מזמן, מחריד, בעוד השרון.
מישהו שמצח את הילד שלו?
כן, הוא דקר את כולם, את האישה ועוד ילד או שניים, הצליח לרצוח רק את גוני, התמונה שלה אתם יכולים למצוא ברשתות ולהיקרא לגזרים יחד איתי. היום היא הייתה אמורה להעיד, לעלות לדוכן במשפטו, בבית הדין בלוד, ואני פשוט שיתפתי פוסטים שלה, שהיא נורא רצתה שיבואו לתמוך בה. היא עוברת כמובן גיהינו מאז האירוע הזה. בקיצור, כמה אני מקווה שחמלה ורחמנות לא תהיה בגישה של בתי המשפט למתונף הזה ולשקמותו.
ברור.
ולא חסר לנו כאלה. ברור. זהו. אז זה
אפרופו השיחה עם זאב רז, כן, לרוצחים, כאילו, חמלה ורחמנות, ויכולה, הוא מאחל לו שנה טובה לזכריה, אתה מבין? לבן אדם שהשתתף ברצח יהודים. אין גבול, אין גבול. אין גבול. לאן הגיע השמאל? לאן?
זה מה שנשאר לכם באשפת החיצים המורלים? עכשיו,
מה אתה רואה? מה לא בסדר במה שאמרתי? מה זה מה שנשאר לכם?
לא בסדר במה שאמרת, שאתה יודע, זה לא השמאל. השמאל התפוגג ונעלם.
גדעון לוי זה לא השמאל?
לא.
הוא לא דמות נערצת בשמאל, גדעון לוי? כל היום כותבים כמה הוא עיתונאי חשוב?
מי כותב?
כל השמאל!
איפה אתה חי? איזה כותבים? האלקטורט של גדעון לוי זה 3/4 מנדט.
רם כהן הוא לא מנהל בית ספר בתל אביב?
הוא מנהל בית ספר בתל אביב, והוא חוטף בה, אני הקדשתי לו לא מעט ספייס אצלי בטור על מה שהוא כתב, ותשמע, הדבר הזה שווה בין 3/4 מנדט למנדט וחצי, ואתה יודע את זה. אפילו זהבה גלאון לא תגיד את הדברים האלה. מרץ לא יגידו את הדברים האלה. אומרים אותם שוליים סערוריים שזה לא טוב. עכשיו הם אמרנו, למה אנחנו חוזרים על השיחה?
טוב, עזוב, יאללה, תתקדם.
זאב רז היה טייס קרב, הוא ציוני, הוא טועה. תפיסת העולם שלו, של, אתה יודע, של החמלה, אנחנו נמצאים במזרח התיכון.
בכלל לא עושים להם הערכת מעצר, לא הבנתי למה צריך לעשות להם הערכת מעצר. הם ישבו בכלא, עכשיו צריך לעשות להם הערכת מעצר. בוא תכף השופט גם יגיד, בסדר, אני לא מקבל את זה שיצאו למעצר.
די, די כבר, בחיית, נו, אתה היית עיתונאי, כן, אתה יודע שגם אם...
אתה לא חייב להזכיר לי תקופות אפלות.
גם אם רוצח, אתה יודע, עם איגל אמיר, עכשיו, ירצח מישהו בכלא, יעצרו אותו ויעריכו את מעצרו, כי זה סיטואציה אחרת, זה מתקן אחר, הוא בחקירה,
סדר.
אין לו זכויות
אגב,
שיש להסיר.
אגב, גם אתה היית פעם עיתונאי.
נכון.
בסדר. אז הערכת מעצר למחבלים, סם טבעי, אתה יודע שהאימא של המחבל, אחד המחבלים שתפסו אותם, ראיתי בווידאו, צייצתי את זה, שאחד המפקדים בצהל התקשר אליה להדכן אותה שתפסו אותו. נשבע לך, נשבע לך, זה מה שהאימא של המחבל מספרת.
זה מצא חן בעיניי. זה אפילו מאוד מצא חן בעיניי.
למה? כפי שהוא לא יתבלבל בשם שלו.
כי הנה דוגמה, הנה דוגמה ליכולת שלך להישאר אנושי.
לא רוצה להיות אנושים האנשים האלה, זה תתי אדם, זה חילות, זה רוצחים. פתאום על ההוא עלה שהזכרת את השם שלו, איך אמרת, עמי בן דוד, איך קראת לו? החילה הזה לפני רגע אמרת שלא תהיה שום רחמים עליו ושום אנושיות, ועכשיו על הרוצחים האלה, השפלים שרצחו יהודים, אתה פתאום נהיה לי אנושי להתקשר לאמא של המחבל. מה נהיה לכם? למה אני צריך עם הקול שלי להגיע לאוקטבות האלה?
אז בוא אני אסביר לך לפחות התפיסה שלי. אני שופט את עצמי בצורה אחרת לגמרי מאשר את שכננו ואויבינו. אני חושב, אם זה לא פוגע בית, קודם כל יש הבדל בינו לבין אמא שלו. אמא של הברק בן עמי המתונף הזה, שעה כל פעם שאני אומר את השם הזה, היא לא עשתה שום דבר רע, והיא כן, ואתה יודע, אם יעצרו את הבן שלה, יודיעו לה. עכשיו, לאנשים האלה יש הורים ויש משפחות, ואנחנו לא שופטים אנשים, קרובי משפחה, על סמך מעשה של אח שלהם או בן שלהם, זה לא עובד ככה. ולכן, יש פה אירוע שיכול לייצר הרבה מאוד אמפתיה בכל המקומות, בלי לפגוע בזה שעצרו אותו. אני מקווה שחוקרים אותם כמו שצריך.
לא מאמין שאתה אומר את זה, באמת אני לא מתאים לך. מה אמפתיה? מה אנחנו צריכים לדבר עם האמא של המחבל? לעדכן את האמא של המחבל? תגיד לי, ממתי מעדכנים אמא של רוצח שתפסו אותו? לא, באמת אני לא מבין את הדבר הזה.
אז תתחיל, אז אתה יודע מה? אני לא מופתע שאתה לא מבין, וזו דעתי. אני נשאר בן אדם. אני חושב שאת צריך לעשות את העבודה שלנו. אני, אתה מכיר את דעתי בנושאי ביטחון, הרבה פעמים, הרבה מאוד פעמים ממינו של דעתו של אתה יודע מי, גם בהיסטוריה, כולל עסקת שליט, ועדיין, אני חושב שיש בזה אלמנט נהדר ואנושי, שאם, אני מניח, עכשיו זה אני לא יודע, שהכוחות הביטחון היו גם בקשר עם המשפחות שלהם, וחלקם אפילו נעצרו בהתחלה, וכן עוצרים, תתקשרו לאמא, תגידו, הוא עצור, ופחות יודעת שלא יארגו אותו עכשיו.
אתה מפתיע כן, אותי מאוד.
זה, אז אל תופתע.
אבל אתה יודע מה? מילא זה היה איזה תרבות של אנושיות שלכם, אבל אתה יודע מה? רק ב, יש במוסף הארץ מדור שקוראים לו ועדת המדרוג, שהם כותבים שם על כל מיני אירועי השבוע, אתה בטח מכיר את זה, גבוה, נמוך, טוב, רע. אני, כל פעם שמזכירים אותי, אני ברע ונמוך, בפינה הכי שמאלית למטה, כאילו רע ונמוך, תמיד, אם תראה תמונה שלי שם במדור, תמיד זה יהיה הכי רע והכי נמוך. אני מבקש להמשיך לשים אותי בהכי רע והכי נמוך. מבקש. בקשה אישית שלי. עכשיו, מה הם כותבים שם במדור הזה בסוף השבוע? הם כותבים, שמים תמונה וכותבים שם, הקרקס סביב בראל חדרי השמואלי. שמעת טוב מה אמרתי? הקרקס סביב בראל חדרי השמואלי.
אז בוא אני אפתיע אותך שוב. אני לא חסיד גדול, לא של הארץ, למרות שאני קורא הארץ, ולא של המדור הזה, ולא לא זוכר מתי היית שם, אולי כשירית בעיתונאים וזה.
גם איתך הייתי שם, וגם שנינו היינו בנמוך, וגררתי אותך לשם.
אבל בטעות, עם מה שאמרת עכשיו, אני מסכים.
בסדר.
מה שהם כתבו
זה
שם.
זה בדיוק ההמשך של הדברים של ברל כצנלסון.
אבל זה לא.
על האמא של המחבל אתה מבין את האנושיות, ועל חייל צהל לוחם שנפל, כן, שנפל, אתם אומרים הקרקס סביב בראל חדרי השמואל, הקרקס. בסדר, אנחנו ניפגש בפסטיבל רבין. אני אזכיר לך את זה בפסטיבל רבין. בחודש שאתם עושים, אני לא אפסיק להגיד פסטיבל רבין. אתם תמשיכו לדבר ככה על לוחם צהל הגיבור.
יש לי חדשות בשבילך, אתה כנראה לא מבין כלום. ואתה כנראה לא מבין אפילו את האמירה הזו, ואני לא רוצה להגן על הארץ, כי אין לי מושג מה הם רוצים, רוצה להגן, מה, לא צריך להגן, להתגאות בעצמי. אני לאורך כל הדרך, ואפילו ההתנצלות שלי פה ליוסי יהושע בשעה הקודמת, באה מתוך זה שאני מגן על הלוחם הזה, אני קורא לו גיבור ישראל, אני תוקף בחמת זעם את אלה שאומרים שהוא חוסל או הוצא להורג, כי אין דבר כזה עם לוחמי צהל, אין דבר כזה. אין דבר כזה, ואני חושב שהביביזם בגלגול הכי רעיל ועלוב ונמוך שלו, וכתבתי על זה טור שלם, לקח את הדבר הזה והפך אותו לקרקס. ואם אתה חושב שזה מצדיק את האמירה, אגב, אני לא בטוח, אני לא זכור לי, שבא מתנקש יהודי ורצח את בראל גיבור ישראל, הוא נהרג כשהוא נפל, כשהוא בא להגן על עם ישראל. רבי נרצח על ידי איש ימין שטוף מוח ומתונף.
אז בסדר, כאן. אז גם אני כשאני אומר, או כשאנחנו אומרים פסטיבל רבין, אנחנו לא מתכוונים לפגוע ברבין, אנחנו מתכוונים לאלה שעושים את הפסטיבל. אליכם אנחנו כל, מתכוונים, פסטיבל קודם, רבין, קודם, סבבה? קודם, קודם, אם קודם, זה קודם. ההסבר, אז גם אנחנו מסבירים למה אנחנו מתכוונים, כשאנחנו אומרים פסטיבל רבין, זה לא ביקורת על רבין, זה ביקורת אליכם.
אתה רוצה שלא יציינו את רצח רבין?
לא, לא, בוודאי שצריך לציין, רק אתם עושים פסטיבל.
למה פסטיבל?
חודש שלם, אתם עושים פסטיבל. מהעברי ללועזי, וחודש, ושבוע.
זה כמו עם חודש
הגאווה, שבוע הגאווה, שנת הגאווה, עשור הגאווה, מילניום הגאווה, אז אותו דבר עם פסטיבל רבין אתם עושים. אתם תדברו ככה, ותפגעו בנו, אז אנחנו נפגע בכם. אם אתם לא יהיה לכם שום דבר קדוש, ותכבדו את קודשי ישראל, אז אנחנו נפגע בקודשים שלכם, הפרוגרסיביים.
זה קצת נורא שאתה, טוב, אני אומר את זה כל פעם, שאני מסביר וזה, ואז מתברר שלא, גם כשאתה מסתכל עליי, אתה לא מאזין למילה. אנחנו לא פוגעים בשום קודשי. אתם פוגעים בקודשי.
בראל זה קדוש.
נכון, וזה בדיוק מה שאמרתי פה, שעה כשלא הקשבת.
הם אפילו לא כתבו זכרו לברכה.
בראל זה קדוש.
הם אפילו לא כתבו זכרו לברכה.
אני לא מדבר עכשיו על הארץ, אני מדבר על הקרקס של מה שניסו לעשות ולמנף את זה פוליטית, ועל הדרך כדי למנף את זה פוליטית, בקיו, באות שנתן הגולה מהוואי, על הבושה שבנט התבלבל בשם, אז למנף את זה פוליטית, גם לטעון שהוא הוצא להורג.
אתה מתבלבל.
לא, מי שטוען שבראל הוצא להורג, מחלל את זכרו של בראל. חדריה שמואלי. בראל חדריה שמואלי לא הוצא להורג ולא חוסל. הוא היה שם, הוא נלחם. הוא ירה בחמישה פורעים. הצבא ירה שם ב-43. לא היה שם שום פתיחת רגליים, כל מה שהתינופות האלה ניסו להעליל על צהל ועל קציניו ולוחמיו. וזה מי שפוגע בקודש זה אתם.
לא, מי שמינף את זה פוליטית זה אתם. פה הביקורת הייתה אותנטית לחלוטין של החיילים עצמם שדיברו, אגב, הייתה כתבה מאוד טובה של ברנו טגניה שהביא את החיילים האלה והם אמרו בעצמם שהם מרגישים מופקרים, שהם מרגישים שקושרים להם את הידיים, שהם מרגישים כמו ברווזים במטווח. ואתם מינפתם את זה כאילו שבגלל שאסור אסור לבקר שלא ישתמע שזה על בנט ועל הממשלה החדשה, אז נעמדתם על הרגליים האחוריות. זאת הבושה הגדולה, כי באופן אמיתי הביקורת הזאת הייתה כדי להציל חיי חיילים, להציל חיים של חיילים. אתם לא מבינים את זה, בגלל הפוליטיקה הקטנה שלכם אתם יוצאים נגד מערכה אמיתית, אמיתית, לשמור על חיי החיילים שלנו. כן. שחייל לא תסלח
אני
נרצה
רענן את זיכרונך
ככה.
בתוכנית שהייתה פה אחרי אני לא אעשה לך את זה שוב, כמו שאתה כל פעם משמיע את הקטעים של הארכיון. הקראתי לך פה חלק קטן, מעשרות סרטונים, פוסטים, ציוצים, אמירות של מאות לוחמים, ב-12 השנים האחרונות, יש שם גם כמה מקרי דגל פי מיליון יותר חמורים מהמקרה של בראל חדריה שמואלי, שאומרים שקושרים להם את הידיים, שאומרים על הוראות הפתיחה באש, הכל ב-12 שנות שלטון נתניהו, תמיד זה היה, תמיד זה יהיה, זה קונפליקט ידוע. אלא מה? אף פעם, אף אחד מאיתנו לא ניצל את זה בלוויה ולהגיד הקצינים שרמוטות, להגיד הקצינים שלחו אותו להיהרג, כשלידו עמד, זה שעשה את השגיאה. בשטח המחת הזה עשה שגיאה, כמו שקורה בכל קרב, אתה מבין את זה אפילו יותר טוב ממני, המחת של החטיבה הצפונית עמד לידו, אף אחד לא שלח אף אחד להיהרג, הם עשו טעות שהם לא לקחו אחורה, והורידו את אלה שניסו לטפס על הגדר, ונשארו בתוך החיכוך, וכן, זה הייתה תקלה, אבל אף אחד לא עשה שום דבר כמו לסכסך בין קצינים ללוחמים, מה שאתם עשיתם, ברוך השם, הכל מרוח ברשתות, אפשר להוכיח הכל.
טוב, בסדר, שמעתי. הציבור ישפוט, כמו שאומרים. הציבור ישפוט.
הציבור כבר שפט.
כן.
ולכן...
יו, שפט.
הוא נמצא ב... הוא חזר מהוואי כבר? איך זה עובד?
מה הקשר? מה הקשר לביבי עכשיו? איך קפץ לך הביבי?
איך קפץ לי הביבי?
כן.
הכל מתחיל ונגמר בביבי. למה הוא? תגיד, למה הוא לא... למה הוא לא ברצינות? ראש אופוזיציה, עולה כסף לברך את כוחות הביטחון?
כשיתפסו את השניים הנותרים, נברך, מה הבעיה?
כשיתפסו. כן.
את יודע אגב, אפרופו התקשורת, כן, התקשורת הפושעת, כשלירן לוי בערוץ 20, הביא סיפור מטורף, מטורף, על הטרדות מיניות של סוערות בכלא גלבוע, על ידי אסירים ביטחוניים, בשיתוף, תוך כדי שיתוף פעולה של סוערים בכירים, שמכניסים סוערות לתאים לפי בקשה של אסירים ביטחוניים, כן, כן, מה שאתם שומעים, כן, בדיוק מה שאתם שומעים, כן, כל מיני אמירות וכל מיני דברים והטרדות מיניות של סוערות, שעל ידי אסירים ביטחוניים, בשיתוף פעולה של בכירים בשבס, כן, התקשורת הכללית, המיינסטרים שתק, בגלל שזה היה בערוץ 20. אתה מדבר פה על זה, על המחדל, ושל הממשלה, וביבי, וכל מיני כאלה. התקשורת הישראלית על המחדל הזה שתקה, לא צייצה, כן, ולא כתבה שום דבר. זאת האמת.
זה לא האמת, זה השקר. אחד, התעסקו בזה רבות, כולל אנחנו, גם בחמש, כשאני עם אריה, וגם בבוקר. שתיים, זו באמת טרגדיה, כי לירן לוי הוא עיתונאי טוב, והוא הביא מצוין. עוד כמה סיפורים, לא רק זה, שזה יותר עסיסי, אלא עוד כמה סיפורים על שבס, והטרגדיה היא שבערוץ, אני לא אגיד עכשיו את המילה שקפצה לי על הראש, כן, עם הילל ביטון רוזן, ועם
הילל,
כל הפעמים
הילל, ש... הילל ביטון, הילל.
אמרתי הילל.
לא, אמרת הלל.
אני חושב שניסיתי להגיד הלל, אולי יצא לי הלל.
יכול להיות שניסית,
וכל הפעם ביומיים שקופץ למישהו איזושהי יציאה אולטרה פשיסטית שכולם אחר כך מנצלים עליה, כן, אז בסוף כשיש סיפורים רציניים מדי פעם בערוץ הזה, אף אחד לא מסתכל עליהם ברצינות, וזה הוא הרוויח ביושר. אבל למה אתה הולך להילל ביטון רוזן?
על זה הייתי אומר,
למה אתה הולך להילל ביטון רוזן?
10-18 דקות, אני צריך להגיד לו באמת.
הרי הרגע, זאת אומרת, בשעה הקודמת לא שמעת אפילו וניסית לתפוס אותי, הפיצ'ר הענק הזה, כותרת ראשית ועמודים 2-3 בדצמבר 2008 שלי, פרסום ראשון זה היה, של התנאי הקטנה של אסירי חמאס בכלא, אני הבאתי את זה על הרקע שזה אין אפילו עוד חיים מגילת שליט, היה אצל אולמרט, לא קיבל הנחות, למרות שאגב אחר כך עשיתי חשבון וראיתי בדיעבד ממש שבוע אחרי זה הוא יצא לעופרת יצוקה ואחר כך סירב לקיים את עסקת שליט
בעקבות
הכתבה, אבל העסק הזה היה אצל כל הממשלות, גם אצל שרון,
נכון.
וגם אצל אולמרט, ואני נתתי את זה
השם.
בכל העוצמה, ועד היום הפגישה שלי אז, זה פיצ'ר שהגיע בעקבות פגישה עם בכיר מאוד בשבס, שאמר, לא,
אגב, נתירום, עורך דין נתירום מצייץ עכשיו, לא יאומן, יהודים ציונים שעלו מצרפת, הגיעו למערת המכפלה לסליחות, וקצין מגב מחרים להם דגלי ישראל, כי זה סממן פוליטי. במערת המכפלה מחרימים דגל ישראל כי זה סממן פוליטי. איי, מה אני אגיד לך? שנהיה בריאים באמת, בעזרת איזה נס זה שאנחנו, יש לנו מדינה ואנחנו מצליחים לשרוד עם, עם התרללת. יום אחד יכתבו באמת ספרים, הרי ברל כצנלסון כבר זיהה את זה לפני מאה שנה. איך הגענו לשפל הזה שאנחנו מחרימים דגלי ישראל בכניסה למערת המכפלה? איך הגענו לשפל הזה? איך הגענו לזה?
אגב, אתה יודע שבמשך שנים נלחמו אנשים להנגיש את מערת המכפלה לנכים ולשים שם מעלית.
נכון.
ועכשיו גנץ ישר את זה סוף סוף. אפרופו, כן? הקטע הזה שבו תוך שנייה אתם מתפכים, שוכחים את כל 12 שנות ההזנחה והעובדן המשילות בכל תחומי החיים, ועכשיו פתאום אתם לוחמי צדק ושוויון.
טוב, כותרות וואלה. סויים, לא הספקתי לתת לך את ה... הלפיד היומי, שר, אני יכול את הלפיד היומי בקטנה? כן? טוב, בוא נשמע את הלפיד היומי, בסדר?
בבקשה.
יאללה.
מה שאתם רואים פה מאחוריי זה לא רק שדות שנשרפים, אלא גם את ההרתעה הישראלית נשרפת. זה מה שקורה כשנותנים לבלונים ואפיפונים לנהל את האזור. וזה מה שקורה כשלממשלה אין מדיניות. כי במקום מדיניות יש לנו פחדנות. מפני שהממשלה לא מוכנה לעשות את הצעדים שהיא צריכה לעשות. היא צריכה מקל הרבה יותר גדול מול החמאס, כי החמאס אחראי למה שקורה פה, והיא צריכה גזר יותר גדול מול עזה כדי להפריד בין עזה לחמאס. 4 שנים אני אומר לראש הממשלה, מה המדיניות שלך מול עזה, ואין להם שום תשובה לשדות הנשרופים. ילדים לא צריכים לגדול בצורה כזאת.
אוקיי, טוב, זה היה רק בקוריוז, אתה יודע, של הלפיד היומי.
זה אפילו לא קוריוז, כי הממשלה הזו התחילה להגיב על כל בלון, והיא עושה את זה, ובלילה, אם תסתכל על סרטוני צהל, תראה שלא תקפו דיונות.
בוא נגיד, לא הייתי רוצה להיות דיונה בימים אלה ברצועת עזה. כותרות, וואלה. חרף עלייה בתחלואה מערב יום כיפורים בצהריים, לא יהיו בדיקות קורונה עד למחרת הצום. השר בר-לב, 4 המחבלים שנתפסו, לא יודעים איך נמצאים השניים הנוספים. כותרת נוספת, בתגובה לשיגור רקטה צהל תקף מנהרה, הופעה לייצור רקטות של חמאס בעזה. יפה, בסדר, טוב, תשמע.
דווקא היית, אני חושב שדיונה זה דיל טוב בשבילך. דיונה זה דבר עם רצון עצמאי, היא נודדת לפעמים, היא עוזבת את הפטרון ועוברת.
חולות
נודדים. מה עכשיו?
השעה פרסומות, ויש לנו אחרי זה כמה דברים מאוד מאוד מעניינים, כולל בן משפחה של הילד שנחטף מאיטליה לישראל.
איתן, הניצול היחיד מהתאונת החבל
למחריד. כן, אז לראשונה אנחנו נשמע בן משפחה, או את הסבתא, או את הבת שידברו. טוב, יאללה, פרסומות. טוב, שני תיקונים. אחד, יש תמונה של חור באמצע האדמה של כלום באפרופו דיונות ברצועת עזה. בית מה שהלל ביטון רוזן כתב לי שלא אמרת את שמו נכון, שכן אמרת הלל, אתה צודק, אמרת הלל, וזה לא נכון, צריך להגיד הלל.
אני מזכיר לך שבצהל אומרים שתקפו מנהרה, ולכן זה צריך להיראות כחור באדמה. אבל גם צהל שקרנים עכשיו, העיקר שאתם מצליחים להתקדם איפשהו לתוך האופוזיציה, לעומק.
טוב, עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לגלי פלד, הדודה של הילד איתן. שלום, בוקר טוב. איתן הוא בעצם הניצול היחיד מהמשפחה שלו מהאסון הנורא והמטורף שקרה באיטליה, אסון הרכבל, ואתם, מה שהוגדר, חטפתם אותו מהמשפחה באיטליה והבאתם אותו לארץ.
אוקיי, בוקר טוב. קודם כל, אני אגיד דבר כזה, אנחנו לא חטפנו את איתן. אנחנו גם לא נשתמש במילה הזאת שחטפנו אותו. מה שקרה זה שאנחנו החזרנו את איתן ביתה. נאלצנו לעשות את הדבר הזה בגלל שאיתן היה, אנחנו בעצם לא היה לנו שום רקע על המצב הבריאותי שלו, לא רקע על המצב הנפשי שלו, לא נתנו לנו בעצם מפגשים איתו, המפגשים היו מאוד מאוד מצומצמים, רק באישור של שופטת, זאת אומרת, אם השופטת לא הייתה קובעת המפגשים האלה, גם לא היינו רואים את הילד. לא ידענו שום דבר על מצבו הבריאותי, הנפשי, הסתירו מאיתנו כל פיסת מידע על הילד הזה, ובעצם חזרנו אותו הביתה, לפי מה שההורים שלו רצו, לפי מה שההורים שלו יכלו, אחותי והבעל שלה נסעו ללימודים בלבד, הם תכננו לחזור בשנה הזאת, בגלל הקורונה הם דחו את זה מעט, אבל עד לפני חצי שנה הם היו פה בארץ, יותר מחצי שנה הם היו פה בארץ, הם היו פה לכמה חודשים, דיברנו כבר על החזרה שלהם, הם נרשמו פה, עמית נרשם פה כבר ללימודים באוניברסיטת אריאל, אחותי כבר, הם זכו במחיר למשתכן, בדקו בתים, איפה
גלי, אני גורו. אני, אני בעדכם, אני עוקב אחרי הסיפור המחריד הזה, ואני יודע שאת דוברת אמת, השאלה היא, איך זה את יודעת שיש בנושא של העברת ילדים ממדינה למדינה, יש אמנת הג, והיא ממש דרקונית, היא אומרת שאין כזה דבר לקחת ילד שנמצא במקום X, אבל להביא אותו למקום Y, בלי שיתוף פעולה של כולם.
ברשותך, היא תכף תענה על זה, אבל גלי, ברשותך, תעשי בבקשה טובה, תסבירי לנו, אצל מי הוא היה מבחינת משפחתולוגיה, מי אתם עבור הילד, מי אצל מי הוא היה באיטליה עבורו, וכאילו שנבין מי נגד מי.
אנחנו כעיקרון חיינו את החיים שלנו פה בישראל, איה גרה שם באיטליה יחסית קרוב לאחותי, אבל זה לא אומר שהיה ביניהם קשר.
רגע, אתם אפילו לא יודעים מי זאת איה.
מי זאת איה?
איה זו הדודה של איתן מצד האב, בעצם יש לה את האפוטרופוסות. האפוטרופוסות הזאת נלקחה מאיתנו בצורה שהיא לא, לא הייתה חוקית.
בעצם המשפחה של האבא, הוא נשאר אצל המשפחה של האבא, אצל אחות של האבא, ואתם המשפחה של האמא.
באיטליה.
נכון, הוא נשאר באיטליה, ובעצם לאיתן לא הייתה איזושהי קרבה לאיה. הוא היה קרוב אלינו הרבה יותר משמעותית, הוא היה אחותי, היא הייתה בן אדם הכי קרוב אליי. אנחנו היינו מנהלים שיחות וידאו כל יום, אני לא שמעתי שהיא הייתה מנהלת שיחות עם איה, היא לא הייתה מדברת עם איה, למרות שהיא הייתה גרה קרוב אליה, למרות שהבת שלה הייתה באותו גן עם איתן, אני לא שמעתי אי פעם שאיה הלכה לאסוף את איתן מהגן, למרות שהם היו באותו גן, לא שמעתי על איזושהי קרבה לאיה, אין שום תמונה
גלי, מה
לאיתן.
גלי, מה שלום איתן?
איפה הוא?
איתן כרגע אנחנו דואגים לו מבחינה נפשית ובריאותית, זה הדבר שהיה הכי חשוב לנו איך שהוא הגיע אתמול, זה קודם כל לקבל את הטיפול הבריאותי והנפשי הכי טוב שהוא יכול לקבל, וזה מה שהיה חשוב לנו, כי כשאנחנו רואים את הילד שהוא במצב בריאותית ונפשית, כשהיינו הולכים לביקורים איתו, זה היה מצב נפשי לא טוב. הוא היה בוכה כל פעם שהיינו הולכים, הוא היה שואל למה אנחנו הולכים כל כך מהר, אם הוא עשה משהו לא בסדר, אם הוא עשה משהו לא בסדר שאנחנו באים לכל כך מעט זמן. למה ילד בן שש שחווה טרגדיה כזאת איומה, צריך שיגבילו אותו בזמנים ושעות, מתי לראות את המשפחה שלו.
גלי, איך למה? עקבתם את, את אמנת הגרי? הרי בשדה תעופה לא, לא נותנים לילד שאין אישור חתום של הוריו לטוס לחוץ לארץ.
תראה, אני באמת, אני לא מעורבת במה שהיה. אני מבחינתי היה, אני לא יודעת בדיוק מה היה. אני באמת, אני ניתן לעורכי דין להגיב בנושא הזה.
אבא שלך באמת, הביא אותו, נכון?
אני לא יכולה לענות איך זה בוצע ומה זה היה. אני באמת מבקשת שאת אנחנו רוצים להתעסק כך ורק בטובתו של איתן.
איפה הוא עכשיו? הוא חזר,
כרגע נמצא, הוא מקבל את הטיפולים הטיפולים הנפשיים והבריאותיים. אני לא יכולה למסור איפה הוא נמצא.
יכולה לספר לנו איך היה המפגש המאוחד איתו ברמה הרגשית?
כן, אני יכולה לספר שהוא צרח התרגשות כשהוא ראה אותנו, והוא אמר אני סוף סוף בישראל. הוא צרח, הוא לא הפסיק להתרגש ולהגיד שהוא עם המשפחה שלו, כולם חיבקו אותו והוא חיבק את כולנו והוא פשוט התרגש. הוא היה בעננים, סוף סוף חזר לו הצבע לפנים. אני לא יכולה לתאר, אם באמת הייתי יכולה לצלם את זה בעיניים שלי, שתראו ותראו איזה התרגשות היה סוף סוף לילד, לראות את המשפחה שלו. חייבים להבין, כאילו, זה ילד שההורים שלו נקברו פה בישראל. הוא סוף סוף היה עם המשפחה שלו, משפחה שהוא מכיר, שהוא יודע מי.
כותבים לי שלגבי המשמורת, שזה לא היה מדויק, שבית המשפט האיטלקי אחרי הרבה מאוד דיונים ויורים נתן משמורת לאיה, זאת אומרת אתם כן תהיו בבעיה עם אמנת האג.
אני שוב אומרת, אני לא יודעת מבחינה משפטית, אני באמת לא יודעת, אני מתראיינת אך ורק כדי להסביר שאנחנו עשינו אך ורק את טובתו של הילד. ואנחנו לא מסתכלים על אמנת האג ולא שום דבר, אנחנו רואים כרגע אך ורק את טובתו של איתן. אם מישהו רוצה להתווכח עם זה,
ואם פתאום עכשיו יגידו לכם שאתם צריכים להחזיר אותו לאיטליה?
אנחנו לא יודעת, אני באמת לא יודעת מה יהיה. אנחנו כרגע שוכחים שיש פה ילד בן 6, אוקיי? שלא שואלים אותו מה הוא רוצה. אני מבינה שהוא ילד בן 6, אבל בסופו של דבר זה לא הגיוני שילד בן 6 קובעים את הגורל שלו בעצם עד גיל 18. זה מישהו חייב להבין את זה, קובעים לילד עד גיל 18 את העתיד שלו. מי אחר כך יבוא וייתן את הדין על זה? אני דודה שלו, אני אצטרך לבוא ולהסתכל לו בעיניים, סבא וסבתא שלו, שככה היו קרובים, שימחקו אותו מהחיים שלו. שהוא עוד כמה שנים יבוא אלינו והוא ישאל, למה אנחנו לא באנו והיינו איתו? אנחנו נצטרך לתת את הדין על זה מולו. לא מעניין אותי בתי משפט ולא מעניין אותי, אני מעניין אותי רק הילד הזה והטובה שלו, אך ורק הטובה שלו.
גלי, תודה רבה שאת מדברת איתנו. סיפור מאוד קשה, גלי פלד, מאוד מרגש וקשה. אני לא יודע, ליבי איתך כשאת מדברת. אני לא שומע פה את כל הצדדים, ואת יודע, תמיד אומרים שיש שני צדדים לפחות.
אני בעיקרון רוצה שהילד הזה יהיה פה,
גם אני.
כבר לחזור, זה ברור.
אני רק חשוב לי להעביר שאנחנו באמת, אנחנו רצינו להגיע לאיזושהי הבנה עם מאיה. אנחנו לא, זה לא משהו שאנחנו רצינו. אנחנו רצינו שתהיה משפחה אחת לאיתן. מאז שקרה אסון, אנחנו יודעים שטובת הילד זה שיהיה לו משפחה אחת.
הסבא וסבתא מהצד של האבא גם גרים בארץ?
הם גרים באיטליה.
הבנתי.
אגב, כתובים שיש חוות דעת של עורך דין בינלאומי מאיטליה, שהפוטרופסות שהם קיבלו לא מלאה. לא, בקיצור, בוא לא ניכנס.
טוב, יש פה מחלוקת כנראה משפטית. גלי פלד, הדודה של איתן, תודה רבה שדיברת איתנו, שיהיה בהצלחה.
תודה רבה לכם, תודה.
וואו. שלום, פרופסור גלי הרב.
שלום, שלום.
מנהלת היחידה למחלות זיהומיות בבית החולים שיבא. מה שלומנו?
נקווה ליותר טוב.
מה זאת אומרת?
נקווה שתמותה תרד מקורונה, שהקורונה תרד כבר. שיהיה לנו טיפול, שכולם יתחסנו.
ראיתי איפשהו שאת התבטאת ואמרת שבכית בסוף השבוע?
שבוע שעבר, כן, כן, כן.
למה?
מאוד, כאילו מלחמה של כאילו, של לנסות כמה שיותר חולים יתקבלו כן לטיפול נמרץ, כי הם זקוקים לטיפול נמרץ ואין מספיק מיטות טיפול נמרץ במדינת ישראל. כן, קטע של לנסות לטפל באנשים עם קורונה לא קשה שנמצאים בבית, אבל עלולים להידרדר, לטפל בהם בנוגדנים שיש לנו, שמשרד הבריאות רכש, הנוגדנים של רג'נרון, אבל איכשהו לא מרצים את זה, ואנחנו, אני ככה מנסה אצלנו בחדר מיון להביא חולים מכל הארץ לתת את זה, אבל זה כמובן לא פתרון. אז כן, הרגשה די מתסכלת.
תגידי, ראית את הפרסום של הרד ניר על שהוא הביא דברים של המדען הראשי של פייזר? אחר כך היו ויכוחים זה שהוא לא, שזה לא רוח הדברים, שבעצם אומר שכן, ישראל החליטה והסכמה להיות מעבדת הניסויים של פייזר, וכל דבר שקרה פה, פייזר מיד קיבלה דיווח ויכלה להסיק מסקנות, וגם כמובן העניין הזה של יש בלעדיות, שהתחייבנו לחסן רק פייזר. אגב, אני אומר את זה כמי שתומך תמיכה עצומה בחיסון א', ב' וג', ואם היה ד', הייתי לוקח אותו גם.
תראה, אני חושבת שבסופו של דבר זה יצא מתנה לנו, כן? אני לא יודעת, ניסוי, לא ניסוי, אפשר לחשוב. מעבירים נתונים ביג דיל, ובין כול מפרסמים אותם. אני לא חושבת שזה שקרה כאן משהו, באמת. עושים, לדעתי, מעכבר פיל. אני חושבת שזה מתנה מדהים שמדינת ישראל באמת זכתה לקבל שאנחנו, אין לנו הגבלה בחיסונים. תראה כמה מדינות לא יכולות בכלל לקבל את החיסון הזה. וזה חיסון טוב, וזה לא שאין לנו חיסונים אחרים. הנה, מודרנה גם מחסנים. זה לא נכון שיש בלעדיות טוטלית, והאמת שבאמת החיסון הזה מוכיח את עצמו. אז אני חושבת שזה נהדר, וזה שמעבירים לה...
אבל אולי היה פה איזשהו אימור, כי הרי בסוף התחלנו את הבוסטר, עדיין התחלנו הרבה לפני האישור.
נכון, נכון, אבל תראה, האימור א', יש את מודרנה, ועובדה שגם מחסנים בו. החיסונים האחרים הם פחות יעילים, אין מה לדבר. הם פחות יעילים. כל החיסונים האחרים הם פחות יעילים מהחיסונים של... על הפלטפורמה של מסנג'ר RNA, של mRNA, מה שמקרה.
טוב, נקווה לבשורות טובות, בסדר. פרופסור גליה רב, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה.
ועכשיו נגיד שלום לפרופסור טליה איינהורן, פרופסור למשפטים וחברה באקדמיה הבינלאומית למשפט השוואתי, שלום.
שלום, בוקר טוב. בוקר טוב,
פם. את יוצאת למלחמה.
תראה, זה לא באמת העניין, אני לא העניין פה, מה שהנושא הוא באמת חופש הביטוי הפוליטי. או חופש הביטוי בכלל.
בואי ניתן רק את הפרטים. בעצם כן. בנט, או מי בעצם עומד מאחורי זה? שלום שלומו? לא יודע.
נפתלי בנט עצמו, למעשה. הוא האדם. עכשיו, רק אני אולי אסביר, כי אני רואה שיש בלבול גדול בציבור, מה זאת הוועדה הזאת.
כן, רוצה להדיח זאת, אותך באדם... מהוועדה.
ועדה כן, לאישור כן. מינויים עכשיו... בכירים.
לא, 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 זו ועדה מייעצת למינויים בכירים בשירות המדינה. עכשיו,
אז למה לא?
הוועדה, בניגוד לוועדות אחרות, זאת לא ועדת איתור. את ריש, מי שאיתר הוא נפתלי בנט עצמו. אגב, מה שמעמיד אותו בניגוד עניינים קשה פה, אבל זה לא העניין. אבל תכף אני אסביר גם את זה. עכשיו, הוועדה רק בודקת את המועמד שהוצג לה בנושא מאוד צר ותואר המידות. והדבר הזה נעשה על סמך מידע שמובא בפנינו. עכשיו, אף אחד, אני בטוחה, לא חושב שאם חבר מסוים בוועדה תומך אפילו בממשלה, הוא יקל ראש בעבודתו, וגם הוכחנו את זה. כלומר, החלטה שהאם בהמלצה על המועמד חייבת להיות מנומקת ומבוססת היטב במידע שהגיע לידינו. אין כאן אפילו מקום להמציא דברים.
אבל איפה כל שומרי הסף? איפה היועמ"ש?
גם חברי הוועדה נבחרים לשמונה שנים, בלי אפשרות ההנגחה, כדי שהוועדה תהיה בלתי תלויה בממשלה.
אז בעצם רוצים בגלל הדעות שלך, ושאת מתבטאת נגד הממשלה הזאת, להדיח אותך מינוי מקצועי בוועדה הזאת, שזה ועדה מקצועית, לפי מה שאת אומרת.
נכון, בדיוק.
טוב, אז אני אגיד לך מה, פרופסור איין אורן, אני קצת רגיש בנושא הזה, כי גם אני הייתי פעם, לא פעם, יותר מפעם אחת, קורבן על דעותיי, כן, בדיוק, אני רגיש. אז קודם כל אני חושב ש... וגם הגשתי על זה שאילתה, וקיבלתי על זה בדיוק את הצד השני, ואני תומך לגמרי ב... אני מתפלא שלא ניסו להוציא אותך משם אפילו קודם, אני אסביר לך למה. קודם כל, בכלל מאז שמונית לוועדה, לדעתי עוד אפילו לפני שהתחלפה הממשלה, היו משרד המשפטים קיבלו הרבה פניות של עמותות, של אזרחים, להביא אותך מתפקידך, את מתבטאת הרבה ברשת ובכלל, ודחו אותם. דחו אותם כי להביע עמדה מותר, ולבקר את הממשלה מותר. אלא מה? מאז שהתחלפה הממשלה, את עושה דלגיטימציה אישית, בוטה, ממש ברמת ריקלין, לראש הממשלה. אני אתן לך דוגמאות, יש לי פה איזה 20. את כותבת, הילד, מצייצת מחדש, הילד הנוכלת, מודה שישראלים ירצחו, כפועל יוצא מהשנאה של שר, חבורת הסונאים שלו. בלי ימין אין ממשלה, אצל הנביא ירמיהו, מקל שקד וסיר נפוח, קואליציית חזיז ורעם. לא, שנייה, אבל אני רוצה להשלים, פרופסור איין אורן, אני חייב להשלים את הטיעון, ואז תעני לו.
איין אורן.
אמרתי איין אורן, עוד פעם אתה מתקן אותי.
שכל אחד מהם, סליחה, שכתב היה ציוץ מחדש של קאולין גליק, שהיא מודה שישראלים ירצחו, זה היה עם סרט של הילד, שאומרת את הדברים האלה עצמם.
פרופסור איין אורן, יש לי 18 דוגמאות.
כן, אבל...
לא, 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 לא ידעת. את יודעת מה? נקרא לך לא ציוצים מחדש, נקרא לך ציוצים שלך. את מצייצת ב-23 ביולי 21, בילדותי היה קרקס מדרן, הוא מגיע מדי שנה, ונוטה את אוהלו.
אגב, זו פתיחה שהייתה...
הליצנים היו אומרים, המדינה דומה לכיכר המדינה.
כן, היה ספר כל פתיחות אש, כל ושם זה הופיע הדבר הזה.
אחר כך...
אחר כך,
ב-26 באותו חודש, לתוהים, שלילת זכותו של אדם להיבחר, היא גם שלילת הזכות של תומכיו לבחור בו. חוק יסוד הכנסת, בקיצור, תוכניות ממששת המנדטים, את קוראת באופן קבוע.
נו, אז אסור להגיד ממששת המנדטים?
לא, 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 אני אגיד לך מה עשו.
תראה.
אני אגיד לך מה עשו.
תן לה להגיב, תן לה להגיב.
לא, היא לא נתנה לי, אני ביקשתי לסיים את הטיעון והיא לא נותנת לי.
לא, אבל אי אפשר לשמוע כשאתם מדברים.
את נציגת ציבור, פרופסור איין אורן, בבקשה. תני לי להשלים את זה, ואז תוכלי לדבר כמה שאת רוצה.
אם אתה תשלים את זה, אז ייגמר הרעיון.
לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא ייגמר. לא ייגמר. מתחייבים שלא ייגמר. יש הבדל עצום בין מתיחת ביקורת על מדיניות הממשלה, לבין הדלגיטימציה האישית שאת עושה לראש הממשלה. עכשיו, את... אמורה להפעיל בוועדה הזאת הנציגת ציבור, צריך לציין, שיקול דעת ענייני ואובייקטיבי במינויים ששם בן אדם שאת אומרת שהוא לא לגיטימי, ולכן זה פוסל אותך כי את בניגוד עניינים, את לא יכולה להיות נציגת ציבור אובייקטיבית ועניינית, ולי זה ברור לגמרי.
טוב, תן לה להגיד.
סיימתי.
בבקשה.
עכשיו ברשותך, קודם כל, חופש ביטוי משמעותו, כאשר אדם חושב ככה, להשמיע גם ביקורת נוקבת, לא רק דברים שערבים לאוזן, זה לא חופש ביטוי, וזה היה הציוץ האחרון שלי, אגב, ביום שישי, הדוגמה מאמריקה ורוסיה, שבאמריקה האדם אומר, יש לי חופש ביטוי, אני יכול להגיד שהנשיא קנדי איננו מתאים לתפקידו, שהוא לא קשיר וכן הלאה וכן הלאה, והרוסי אומר, גם אצלנו יש חופש ביטוי, גם אני יכול להגיד שהנשיא קנדי וכן הלאה. עכשיו, לגבי הביטוי הפוליטי, למשל, יש אנשים שהתקשיר חל עליהם, עובדי מדינה, ויש בזה היגיון, אומרים, אתה רוצה להביע דעה פוליטית, למה? כי הציבור שיקבל מהם שירות, חוששים שאדם יחשוב שאדם שמוטה פוליטית לא יוכל לתת לו שירות. אבל אני אינני כפופה לזה, צריך לומר עוד דבר, שהוועדה היא בהתנדבות. כלומר, אנחנו לא מקבלים שכר אפילו לא...
על אחת כמה וכמה.
כך, להפך.
לא, לא להפך, אם זה היה קריירה, את יודעת, התקדמת במשרד המשפטים 30 שנה, אסור לגעת בה.
רגע, תן לה רק להשלים, בן, תן לה להשלים.
מה להשלים, אבל היא מדברת ואני מדבר.
מה שקרה בארץ זה שלהפך, עובדי משרד המשפטים, יש לי דוגמה מובהקת, דינה זילבר, שהייתה משנה ליועץ המשפטי, והיא קנה פייק ממשלה, פייק ראש ממשלה. מה צריך יותר מזה?
לא, לא,
אבל איפה היועץ המשפטי? אבל איפה
היועץ המשפטי עושה לה את השימוע, וטוב שכך.
הוא נותן יד לפסול בן אדם על פי דעת הציוצים שלו בטוויטר.
הוא נותן יד שנציג ציבור לא יכול להגיד שהממשלה לגיטימית, ואחר כך לאשר את המינויים שלה. היא נגועה בניגוד עניינים עמוק פה.
סליחה.
צריך להיות עיוור כדי לא לראות את זה.
אתם סותמי פיות, זה פשוט לא יאמן.
ניגוד העניינים הוא של נפתלי בנט. ולמה ניגוד העניינים הוא של נפתלי בנט? מפני ש... קודם כל צריך להגיד שמי שמינה אותי ממשלת ישראל, לא נפתלי בנט. זה מינוי של הממשלה.
פרופסור אנורן, את לא מבינה שאם את שוללת את לגיטימיות של הממשלה, את לא יכולה להיות בשום מינוי מטעם הממשלה. זה הכל.
עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה, שגם בממשלה שאני הייתי, שהייתה אולי קרובה יותר לדעות שלי, אז...
טוב.
אנחנו בכל זאת בחנו כל מועמד לגופו.
את מתכוונת להילחם עד הסוף?
והיה מועמד שמצאנו אותו לא ראוי, למרות שלכאורה, כלומר, זו ממשלה שמינתה אותי.
קיצור, לא שכנע, לא התחלת אפילו לשכנע אותי.
ואותך אני לא מנסה, זה השאלה של הציבור. וכל העניין, עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. הרי המכתב התפרסם עוד לפני שהוא נמסר לידיי, הוא ישר עלה לתקשורת.
מפתיע.
ואני שאלתי את עצמי, למה הרעש כל כך גדול? ויש לי רק תשובה אחת לזה, שזה נעשה למען יראו ויראו.
אוקיי.
כלומר...
אוקיי, למען יראו ויראו, הוא משאיר את השגרירה בלונדון, הוא משאיר את השגריר באיטליה, הוא משאיר את גלעד ארדן.
כי הוא לא יכול להוציא אותה משם.
יכול ועוד איך.
לא יכול.
אני אתן לך דוגמאות לכמה פעמים, כמה פעמים שרי חוץ שינו, הרי היא מסבירה את המדיניות שלו.
ברור, אתם סותמי פיות, אבל זה לא מפתיע, אתם כל ההיסטוריה סותמי פיות.
אבל גם מינוי של 8 שנים ללא
הרחה,
כדי שזה יהיה להפך,
הפגיעה
היא באמון הציבור.
ברגע שנקלט לניגוד עניינים מובהק כנציגת ציבור,
שיהיה בהצלחה, שיהיה בהצלחה מול הבולשביקים. תודה, שלום, פרסומות.
There is a major incident in Lower Manhattan.
Oh my god. Oh my goodness.
Oh god.
There's another one.
Oh my goodness. Oh my goodness. There is smoke pouring out of the Pentagon.
Ladies and gentlemen, this is a difficult moment for America.
20 שנה לאסון התאומים. יום שידורי מיוחד.
בן דרור ימיני, ידיעות אחרונות, שלום.
שלום, בוקר טוב.
היית שם בוושינגטון כשזה קרה?
כן, לא סתם בוושינגטון, הייתי בתוך הבית הלבן, ברגעים שהדברים האלה קרו, לא שהיה לנו מושג, הייתי שם עם משלחת של חברי כנסת שנלוויתי אליהם, ולא היה לנו מושג. כשיצאנו, אומר לנו הנהג ברכב שליווה אותנו, שהייתה לנו טלוויזיה שחור לבן, קרה משהו באחד ממגדלי התאומים, איזה מטוס קטן, צסנה או משהו כזה, נכנס בטעות לבניין, תקלה, תאונה. ואז הסתכל על התמונה המטושטשת מאוד, צ'יטה, חבר הכנסת אליעזר כהן, שהיה אז חבר הכנסת, ואומר, הוא היה טייס. הוא אומר, מה פתאום? על מה אתם מדברים? זאת אומרת, זה פיגוע, זה מטוס ענק. זאת אומרת, הוא הבחין מיד מה שאנחנו, האידיוטות, לא הצלחנו לראות. 5 דקות אחרי זה, אני מודה, היינו כבר בעלים, לא ידענו, לא הבנו, היינו... שם באתר הזיכרון של לינקולן, אנחנו למעלה שם במעלה המדרגות, משקיפים לכיוון הפוטומק, ובום אדיר של בניין הפנטגון. המטוס השלישי, הרביעי, אני לא יודע איך לקרוא לו, שהתרסק שם בוושינגטון. זו הייתה חוויה מצמררת, ואני חייב להודות שכאילו משהו אותי עניין, זאת לא, לא כל כך החוויה האישית, אלא החוויה האינטלקטואלית. והחוויה האינטלקטואלית היא לראות את סדרת המאמרים והפרסומים של מומחים לענייני המזרח התיכון, כאשר הכותרת המרכזית הייתה, why do they hate us? למה הם שונאים אותנו? והתשובה המרכזית שניתנה, וזה מה שהיה מרתק, הם שונאים אותנו בגלל מה שאנחנו עושים. בגלל שאנחנו לא בסדר. זאת אומרת, התחיל איזשהו מפעל הצדקות כבר אז לג'יהאד ולטרור. אנחנו לא בסדר, אנחנו, יש לנו בסיסים בסעודיה ובקטר ובמדינות הגולף. אנחנו לא בסדר, אנחנו לא מתייחסים יפה למוסלמים. והתופעה הזאת של הצדקת הטרור, של האפולוגטיקה, רק הלכה והחמירה עם השנים.
אוקיי.
לא הלכה והתמעטה.
ברור. תודה, בן דרור, תודה. תודה ששיתפת אותנו. תודה.
בבקשה.
זה יישאר ריבו.
מלוך על כל העולם כולו בכבודך איי וינסה על כל הארץ בעיקרך.
מתוך התפילה של ראש השנה ויום הכיפורים.
מלוך על כל העולם כולו בכבודך איי איי וינסה על כל הארץ בעיקרך. ואופר בדר גאון עוזרך על כל יושבי תבל ארצך. ואופר בדר גאון עוזרך על כל יושבי תבל ארצך.
כששמעתי את זה לפני כמה ימים אמרתי לעצמי, בולט, איזה גאון, יצא לו ממש קר לי באחי. אז אחרי זה נכנסתי לזה, לשיר, וראיתי שזה של קרליבך. הגאון, איזה צדיק, איזה מוזיקה, איזה דבר, איזה קרליבך. זה בזכותו חלק גדול מהחזרה שלי בתשובה.
אצלי קרליבך זה עזריל.
מלוך על כל העולם כולו בכבודך
שר פלסנר ורבי הבדר שערכו והפיקו מאיה לויטין ויציק אהרון אחרים על השידור, דוד זבולון, אירון שיין ומיכל קדוש, עורכי הדיגיטל. תודה לכולכם רבותיי, אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 9.
ביי.
ב-103 FM, אראל סגל, וב-12 זהבי עצבני עם נתן זהבי. 103